טוב, אנחנו מתחילים. מתחילים את ישיבת המליאה, ערב טוב לכולם. ישיבה מוקלטת כרגיל, בידיעתכם. חסרים מספר אנשים, לצערי, חברי מליאה. אחד הדברים שאני אתייחס אליהם זה הנוכחות של חברי מליאה, ונעשה את זה לא כרגע, כי תמיד באים בטענות לאלו שמגיעים. אז אני לא רוצה להיות אותו דבר, אבל יש פה סוגיה במליאה שאנשים לא מגיעים, אני חושב שזה חבל.
יכול להציע תמלוקים,
כן. תמרוץ, כן. אז יש לנו עם זה, יש פה סוגיה, כמובן נמצא כבר עוממתי, וכל מי שהגיע תודה רבה, אנחנו נתחיל בישיבה, אבל אנחנו נתייחס לזה לקראת המליאה הבאה. באוגוסט לא תהיה מליאה, יהיה מליאה בחודשים אחר מכן, אנחנו נפרסם אחר בבוקר את תאריכי המליאה, חלק מהאנשים קשה להם שהתאריכים לא מפורסמים מראש, אנחנו מכבדים את זה, נפרסם לסוף השנה, וכן, ובסוף השנה נעשה דיון, כמו שעשינו בתחילת השנה הזאת, עם היום הנוח לכולם, והשעה אפשר לעשות את זה, כמובן לא נמצא משהו שנוח לכולם, אני כמובן מתחשב בזה, הבטחתי לעשות את זה גם בשנה שעברה, אחרי שנה, לקיים דיון כזה. בינתיים אני אשתדל שבארבע המליאות האחרונות של השנה, זה ארבע, נכון? אוקטובר, נובמבר,
ספטמבר,
כן, יהיו כמה תשעות שנים. אני חושב שזה מאוד חשוב, וגם חבל לי שאני אדבר על קיבוצים, אני סתם אציין קיבוצים, כי יש פה עכשיו סוגיה בדוח שלי שנוגעת לשער העמקים, ואין פה אף אחד משער העמקים. זה קשה לדון ככה, אני מחפש את הדיון הרציני בסופו של דבר, אבל לא את הדיון הפורמלי. לקחתי את זה כמובן בתור דוגמה. זה לגבי הפתיחה. מבחינת, הוא נאשר את סדר היום, פורסם לכולם סדר היום, רצו גם לפניכם. מבחינת הישיבה יש סדר יום כמקובל, נושאים שונים, ובסוף פה, בשעה 19:00, נשתדל לדייק, יהיה דיון בנוגע לחינוך, לוועדה ציבורית שהוקמה בנושא חינוך, הוזמנו לנושא הזה יושבת ראש הוועדה אילה פרידמן וכל חברי הוועדה, ונשתדל שהם יגיעו להיות אחרי שאר הנושאים, ואם לא, אז נעשה את זה בסוף הישיבה, נשלים את הנושאים, ונשאיר את השעה האחרונה, בדרך כלל משתדלים לשמור במסגרת של שעתיים, לנושא החשוב של חינוך. בסדר היום, אם אין הערות, הוא מצוי לפניכם. אנחנו מתחילים עם אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך 25/6, חודש שעבר. יש איזה הערות לפרוטוקול שפורסם לכם לפני זמן. אם אין הערות, אנחנו נאשר אותו, ואני אעבור ישר לדיווחים שלי. כרגיל, אני אתייחס לדברים העיקריים שקורים. מי שלא נמצא, לפחות יכולה לקרוא את זה אחר כך בפרוטוקול. אני מתחיל בנושא חינוך, אז נושא הוועדה הוא נושא מרכזי מאוד בחיי המועצה והחינוך במועצה, ונתייחס, נשקיע בו ונתייחס בו בהמשך. יש נושא נוסף שאני מוסר עליו, זה ניהול בית הספר בחוואלד ובראסאלי, בית ספר היסודי. התקיים מכרז וזכתה במכרז מורה, מחנכת, מנהלת בשם מייסון קאביה, והיא תתחיל את שנת הלימודים הקיימת. זה היה מכרז של משרד החינוך. לנו הייתה נציגות במכרז, אבל המכרז הוא של משרד החינוך כרגיל וכמקובל, נערך דרך אגב גם בחיפה, לא נערך פה, כמו מכרזים אחרים שהם בתוך המועצה, והיא זכתה. אנחנו נאחל לה הצלחה מפה, יש עליה המלצות מאוד טובות, וזהו, אני חושב שהביטוי בשחייה שלה, בסוף הוועדת המכרזים, אני לא הייתי חלק מהוועדה, אבל ועדת המכרזים התאחדה עליה, וזה הביא לידי ביטוי שהיא המועמדת הטובה ביותר והמתאימה ביותר. אני חושב שזה איפשהו שם גם את האמירה שהחינוך הוא לפני כל דבר, ובסוף החינוך של הילדים שלנו, כל זה שלנו, של כולם, זה לא משנה אם זה מגזר יהודי או ערבי, הוא חשוב, והוא העיקר בסופו של דבר, רוצים לראות שם תוצאות. אני אומר את זה, כעלו גם סוגיות במקומות אחרים, גם במגזר היהודי וגם במגזר בבית ספר התיכון, במגזר הערבי-בדואי. אנחנו שמים את החינוך, אני אומר את זה כהצהרה, אבל אנחנו עומדים מאחוריה כדבר ראשון, ואיפה שזה בא יחד עם התייחסות לכוח אדם או לבקשות היישובים והאנשים, אז תמיד, תמיד טוב לעשות את זה, אבל לפעמים זה לא תמיד מצליח, ואנחנו שמים, ואני חושב שאנחנו עומדים באופן עקבי אחרי הצהרה שהחינוך הוא הדבר המרכזי והחשוב. אני רוצה לציין בשמחה רבה שפרסם, זה פורסם בפייסבוק, מי שקרא שנציג של המועצה האזורית, בחור צעיר ומוכשר בשם עמית ריבק מנופית, זכה בתור יושב ראש של מועצת התלמידים הארצי. זה פעם ראשונה שנציג של מועצה האזורית עומד בראש המועצה, יפה, מכובד, נאחל לו בהצלחה. בכלל פועלת פה מועצת תלמידים, רוב היישובים, רוב היישובים משתתפים בה, לצערי יש כמה יישובים שלא פעילים בה. נעשה מעמד שכל היישובים הפעילים, הבחור הוא בהחלט ראוי לכל כבוד, ואני מציין את זה כאן. אני עובר לנושא שני בדיווחים שלי, זה המרחב הכפרי וועדות גיאוגרפיות. נושא ראשון שדווח במליאה ומלווה אותנו, ילווה אותנו זמן ארוך, זה ועדה גיאוגרפית, שמקרה זה לחלוקת הכנסות בין בזן לבין הרשויות בסביבה. היום נהנים מהארנונה של בזן ארבע רשויות, לנשר וחיפה, קריית אתא וזבולון, ויש דרישה לרשויות אחרות שמשרד הפנים מקיים עליה דיון, אותה ועדה גיאוגרפית, לחלק אותה, את הארנונה לרשויות נוספות רבות, מיוספיה, דרחסים, דרחטיבון, וקריית ביאליק, ורבות אחרות. התקיים מפגש באותה ועדה גיאוגרפית, יושב ראש הוועדה זה אמון קלאג'י, וטענו את טעוננו בצורה מקצועית וטובה. הצגנו טיעון משותף לארבעת הרשויות, לא כל רשות בנפרד, כמובן היינו מתואמים, כל רשות דיברה, ואני הייתי נציג של זבולון, אבל בסופו של דבר עמדה משותפת, והתקיים שם דיון, מתי שהוא התקיים, אנחנו לא יודעים מתי, ותהיה גם בסוף החלטה, שאנחנו כמובן לא יודעים מהי. כרגע גם ביקשנו גם דחייה להשלמת נתונים, לקחנו חברה חיצונית להשלים נתונים ולהראות גם את הפגיעה באמת ברשויות עצמם. ברור שברד ארמון יש פגיעה, ולא בהכרח נוכל לקבל את ההשלמות האלו ממשרד הפנים ומכל מקום אחר. נחכה, זה יתגלגל בשבועות הקרובים. מלבד זאת, יש המנהלת, יש סוגיות שנדונות בין בזן לבין הרשויות במנהלת משותפת. הדברים שם אני מוסר בכללי, אני לא רוצה להיכנס פה לפירוט. כמובן, אם יש מישהו שאלה, אני יוכל לפרט כאן או במקום אחר. יש סוגיות רבות שהן לא תמיד מתנהלות בצורה, נקרא לזה, שקטה וחלקה בין המנהלת, שכוללת אותם הרשויות שציינתי, לבין בזן, לניהול השוטף. שקשור בכלל לסוגיה איך מתנהלים ומה עושים עם כספי ארנונה וכו'. זו סוגיה קיימת, היא לא התחילה עכשיו, דרך אגב התחילה בתקופות עבר, ואנחנו גם בעדנים. שתדעו, אם יהיה משהו לדווח ספציפית, אז אני אדווח, זה קיים. ופה מבחינתנו הנציגות במנהלת, מי שלא יודע או זוכר, שבדצמבר בחרנו את הנציגות, אז הנציגות היא ספי, ואנחנו נציגים באותה מנהלת. נושא שני שהוא נושא חדש לגמרי, שנפל עלינו, אין לי מילה אחרת לתאר אותה, זה ועדת גבולות חדשה אבל ישנה, שנוגעת לסוגיות שבין טבעון לבין המועצה האזורית. אני אומר שהיא ישנה כי הוועדה הגיאוגרפית הזאת, שגם בה עומד בראש המנכ"ל, היא עבדה והתכנסה בשנת 2011, ויותר מאוחר בשנת 2013, היו דיונים בינינו לבין טבעון. ומאז לא היה, היא לא סיכמה שום דבר, והנושא לא עלה על הפרק. לפי בקשה שלהם או של טבעון או של שניהם, הנושא שוב על הפרק. מדובר על דרישה של טבעון או בקשה של טבעון לשינוי גבולות שפוגע במועצה אזורית זבולון. לא כל הדברים שאני אתאר כאן בקצרה על מה מדובר, לא כל הדברים שהם מבקשים או מציינים אנחנו מתנגדים להם, אבל יש דברים שבהחלט כן. אנחנו איפשהו ממשיכים גם את אותו דיון שהיה בעבר, שדוב ריכז אותו, פחות או יותר אותו קו. מדובר על שטחים גליליים שאיתם אין לנו בעיה, גליליים שטחים שהם לא בבעלות של אף אחד, ולאורך כביש 6 באזור, מי שמכיר, מצומת התשבי עד צומת ג'לה, באזורים האלו, שם גם תחנת דלק, אזורים ששם אין לנו בעיה, הם רוצים כניסה לשכונה חדשה של טבעון שקראת סלורנים, גם בתחנת דלק אין לנו בעיה שתהיה בתחומם. זה לא שטח שזבולו, שטח גלילי, אבל על זה אנחנו לא בהכרח נאבקים. חוץ מזה יש שטח נוסף שהוא הבעייתי ביותר, שעליו אנחנו אמרנו שהוא יהיה בראש הקרב שלנו, זה אורנים, להעביר את כל שטח אורנים לטבעו. נושא שלישי זה שטחים שבבעלות מועצה אזורית, כולם בעלות מועצה אזורית זבולון, חוץ מהשטח הגלילי, גם אורנים כמובן, שטח של שער העמקים, חלקו שטח משבצת שלהם, סמוך לשער העמקים, כולל את האבוקדו שלהם, ובית הקברות של שער העמקים, וכולל שם שטח שמי שמכיר ליד צל אורנים, אולי מי שרואה את זה מול העיניים, שיורד מכיוון טבעון, בירידה לכיוון המחלף שם, יש שם איזה שטח חקלאי קטן, חורשת אקליפטוס, את השטח הזה הם רוצים כמרכז מסחרי לטבעון. בעבר העמדה של זבולון הייתה שהיא לא מתנגדת לזה אם תהיה חלוקת הכנסה. זה עוד שטח שסמוך למחלף, ושטח חדש שלא עלה בעבר, שכולל את בית המעצר קישון, ושם כמה מבנים צבאיים, שהם פשוט מקור ארנונה טוב לזבולון, וגם אותם הם רוצים. אפשר לראות את זה הפעם, אני אגיד רגע את הסיטואציה, בהחלט צריך לראות את זה על מפה, צריך לראות את זה יותר בפירוט, אני מקווה. נפגשנו עם טבעון, נפגשנו רן ואני אתמול עם טבעון, עברנו את עמדתנו, חלק מהדברים הם גם מקבלים, הדיון הוא נעשה בדיון, לפחות על פני השטח, דיון נוח, לא מקבלים ולא בכך, אני לא רואה אותם בכך מתעקשים דווקא על אורנים, אבל יש גם שטחים אחרים בעייתים יותר, כמו השטח ששער העמקים. וסיכמנו, הוועדה הגיאוגרפית הייתה צריכה להתקיים ביום ראשון הקרוב, סיכמנו על בקשה משותפת לדחייה של הוועדה הגיאוגרפית עד לליבון בינינו לבין טבעון, ובאמת היום יצא מכתב משותף לוועדה הגיאוגרפית לדחיית הדיון. כפי שאני מכיר, הוועדה הגיאוגרפית תמיד נהנית לפניות האלו, והישיבה תידחה, ונתחיל לקיים איתם דיאלוג עם טבעון. אז בישיבה הבאה, אני אמסור, זה לא הסתם, הדיאלוג לא הסתם עד הישיבה הבאה, אני אמסור על מה מדובר. החדשות הלא טובות שזה הדיון הוא תמיד נגיסה משטחי זבולון, זה אין הפוך, זה לא זבולון נוגס איפשהו למען שיהיו לנו יותר שטחים עוד פעם במקורות ארנונה לפתח את המקורות הכנסה שלנו ובסוף בסוף הכל לטובת התושבים, אז תמיד הכיוון הוא חד צדדי וזה לא טוב וזה לא, אבל צריך להאריך לזה. אנחנו נערכים, זה חדש, הדיונים הם דרך כלל בדחיפה של משרד הפנים בלבד, ההזמנות שאומרים ועדה גיאוגרפית, אז אפשר לשאול למה לא דיווחתי זה פעם קודמת, כי ההזמנה התקבלה לפני שבועיים. מה זה אומר? שיש לחץ, מישהו לוחץ. מישהו לוחץ להתקדם, מישהו הזה זה משרד הפנים, במקרה הזה אני משוכנע, לוחץ להתקדם, ובעתיד זה גם יהיה על ועדות גיאוגרפיות פה באזור, שיש פה כאלה שמכירים, הוא מכירה את דאטה, שקשורים לשטחים החקלאיים של היישובים פה בגוש, בכפר ביאליק, זה דבר שלא מרפא והוא קיים והוא כמובן מטופל בסדר עדיפות להיות גבוה. עוד שני דברים אני רוצה לציין, נושא של חפז ותיירות, הם בעיניי גם קשורים מאוד, חברה כלכלית, חפז תיירות, כי זה פיתוח, קשורים לפיתוח. אז בנושא תיירות היה שוק עיקרי מאוד מוצלח מבחינתנו, הגיעו שם מאות אנשים, רובם מתושבי המועצה, וגם המציגים מאוד נהנו, וגם אני חושב שזה הכניס רוח נכונה וחיובית למועצה. הפקנו לקחים, והשוק עיקרים הבא נעשה אותו טוב, אולי טוב יותר אפילו, והכוונה להמשיך עם זה. תודה למי שעסק בזה, יואב הוביל את הפעילות הזאת, יחד עם אמיר יעקב. נוסף לזה אנחנו מטפלים בתוכנית אב לנושא התיירות, שבראשה עומד היום פיתוח התיירות של נחל ציפורי, החלטנו שזה הדבר המרכזי והמעשי ביותר. בימים אלו גם כבר יש פיתוח שם של האזור, רואים בזה דרך אגב גם את חוואלד בתוך זה, כי כשמגיעים לנחל ציפורי מגיעים דרך חוואלד. יש פה באמת הזדמנויות לדעתי יוצאות דופן מבחינת האזור. אנחנו נציג את תוכנית האב שתהיה מוכנה פה במליאה, רק ציינתי את זה, כרגע מכינים אותה, ובנושא ציפורי אנחנו ממשיכים שם את הטיפול, מי שיצא לו, יזדמן לו בשבתות או מועד אחר, לנסוע סביב רסאלי, יראה שממשיכים את השביל, את הטיילת סביב רסאלי, בסוף היא תקיף את רסאלי, מי שרואה את זה מול העיניים, ותגיע עד כביש 70. ובהחלט דבר ייחודי. אגב, פורסם שזה אחד מעשרת האתרים המתוירים ביותר בארץ, אתרי המים המתוירים ביותר בארץ. פוטנציאל גדול, ויש עוד פוטנציאל של דברים אחרים במועצה. נושא של חפז, קורם אור וגידים, התקיים דירקטוריון ראשון, נבחר דירקטוריון, התקיים דירקטוריון ראשון בשבוע שעבר, או לפני שעבר, דירקטוריון טוב לטעמי, ובחרנו ועדת מכרזי, טיפלנו בכמה נהלים שקשורים לתחילת העבודה, קיימנו, דיווחנו על יציאה למכרזי שאפשרו לנו התחלת פעילות, ביניהם מכרז שכולל את הרחבת נופית, נופית ג', ובעיקר מנינו מנכ״ל זמני ונבחר מתן, וורקר, בסדר, הוא יצטרך לשנות את השם לאור הבחירה כנראה, כי זה לא קשה לבטא את השם. הוא נבחר כממלא מקום מנכ״ל, זה אגב לא דורש מכרז, הדירקטוריון יכול לבחור אותו, גם לא דורש אישור של משרד הפנים, בתנאי שזה לא יותר מחצי שנה, הוא נבחר והוא מתחיל את עבודתו, התחיל כבר, כאשר ההתחלה של החברה הכלכלית במתכונתה החדשה תהיה טיפול בתשתיות, ולכן גם מתן מאוד מתאים לזה. זה מאפשר לנו עד מקסימום חצי שנה לאתר מנכ״ל מתאים. כמובן צריך להיות ועדת איתור וועדת, אחר כך ועדת מכרזים. פה זה לא ועדת מכרזים, רק של הדירקטוריון, ועדת מכרזים כללי, והמנכ״ל יוביל את החברה. כרגע אני אישית מעורב בזה ודוחף, גם עוזר למתן ודוחף את זה. כאשר אנחנו מתחילים עם נופית ג', זה כבר אני יכול להגיד כבר ממש בפעולה, כי אנחנו כבר, המנהל כבר מתחיל לעבוד איתנו על זה, גם מקרקעי ישראל, אבל ברגע שיבחר המתכלל המתאים לפעולה הזאת, זה יקבל דחיפה. ונושא של תשתיות כפר מכבי, שכונה חדשה בכפר מכבי שכבר הוחלטה ומתחיל לפתח אותה, מקווה ממש בשבועות הקרובים, וכנראה, כפי הנראה, הם עשרו הגבלות אחרונות פעילות של הקים, החברה הכלכלית תקים את הקים, את התשתיות ואת המבנה של הקים. זה דבר שאושר פה במליאה, מי שלא מכיר, פרויקט גדול בכניסה לכפר ביאליק ליד רחוב אושה, ודברים נוספים שיש בדרך. אני מדבר הכל ביחד, רק הקים וכפר מכבי וזה, פרויקטים שכבר מתקרבים באזור של ה-70 עד 100 מיליון שקל, רק בטיפול בתשתיות. ואני חושב שאחד הדברים שגם אמרתי אותם, וזה אני אומר, באזור הזה יש פוטנציאל גדול. לא בכל אזור אפשר, יש פרויקטים של תשתיות כאלה. והחברה אמורה לטפל לא רק בתשתיות, ממש לא רק, כי מרחיבים פה, זה רק הרחבת יישוב. פית ג' באמת זה לא אירוע יומיומי, זה אירוע מיוחד, אבל אחר כך יש עוד הרחבות, יש פה מזמים גדולים שאפשר לעשות באזור, ואזור מאוד אטרקטיבי. אנחנו חייבים להתייחס לזה ולטפל בזה, וזה מחזיר אותי להתחלת הדיווח על בזן והארנונה. יש גם סיכונים להורדת ארנונה בזה. אני לא רואה אישית שום מקור אחר לארנונה, חוץ מטפל בדברים האלו, ובעתיד שזה יהיה מקורות ארנונה, אין אחרים, וזה ייקח זמן. עד פה הדוח שלי, אמרתי את הכל ברצף, אם אנשים יש שאלות, אז בבקשה. טוב, לא נוכל להיכנס במסגרת הדיווח שלי לדיון בנושא הזה. הדברים באיפטים מתקדמים כפי שלא התקדמו מעולם. אני יכול גם להגיד את המשפט הזה. יש לנו דיון לראשונה בוועדה המחוזית, הוא לא נקבע, אבל הוא יהיה בוועדה המחוזית על הרחבה בכיוון המזרחי. משרד השיכון ערוך בזמן הקרוב לטפל בשכונה הצפונית. אני יודע שיש לזה גם התנגדות באיפטין. פרויקט מאוד גדול. ויש עוד רעיונות נוספים, אבל שני הפרויקטים האלה נותנים עתודה לאיפטין להרבה מאוד, הרבה מאוד שנים. אני מצפה מאיפטין, אתה נציג במליאה, אתה גם, יש פה גם אחמד פנדי, אתם בקיאים בנושא, שאיפטין יעבדו יחד עם המועצה למען בסוף למען התושבים על הפרויקטים האלה. וגם אם יש התנגדויות, וזה לגיטימי התנגדויות, ממש לגיטימי. אנחנו לא קיבלנו את הפנדי, ואתה מוזמן לוועדה המקומית.
לא, אני לא צריך לבקש שאני יוצא לראות. אתם, הוועדה צריכה לבוא, להציג תוכנית, הנה, חברים. תושבים, בואו תראו את התוכנית, תעשו כנס תושבים, לא כמו בתוכנית הצפונית. בואו תראו את התכנון שאנחנו מרצים לכם בכפר. לא רק כך להמליץ כוועדה מרזית, ואחר כך תתחיל בסבב את התוכניות של עשר שנים.
הוועדה...
לא למדתי מה... הוועדה לא למדת מהטעויות שלה. מרצים בתוכנית הצפונית, למה היא תקועה?
עשרים שעה שאנשים, זה קקע שלהם.
עושים ארבעה יחידות דיור, זה ב-400 מטר של מגרש.
אני לא הולך לקרוא את הוועדה המקומית, יש פה גם, יש פה עוד נציגים בוועדה המקומית ביום חמישי.
אבל זה מה זה מעניין חברי הוועדה המקומית, הוועדה, כן. את הוועדה המקומית, התושבים, שיש לו על מה להתקן אותנו, לפני
ש... אני אשמח להתקן, ראשי כל נעדכן אתכם, נעדכן גם את ה... אני לא זוכר את הסוגיה הזאת, זה דיון בין, מי שלא מבין, יש פה דיון בין איתי לבין המועצה וביני. אנחנו גם נעדכן, אבל בינתיים אנחנו גם נתקדם. אנחנו נדרשים להתקדם, הדברים נעשו, גם בנופית ג', גם בנופית, מי שיודע, היו סוגיות, היו תושבים, משקפות שונות, וזה לגיטימי, וזה בסדר גמור, בסוף, גם נופי וגם המועצה קידמו את התוכנית או בכל יישוב אחר, אני יכול לקראת זה בכל יישוב ככה, וגם ב-ETN אנחנו קיבלנו את התוכנית לפני 4 ימים, ויש לך גם את התאריכים על אתה כמעט שקיבלת את זה, אתה אישית קיבלת את זה, תראה מתי המועצה קיבלה את התוכנית שתוכננה די עבדה מחוזית.
לא קיבלתי
את זה מהתוכנית. אז תקבל את זה
כמו נופי. דרך האתר של המנהל אני ראיתי.
בואו נסיים בזה. אחמד, תקבל את תקשי התוכנית בשמחה. לפני 4 ימים היא הגיעה למועצה, תסתכל גם התאריך שפורסמה, ואם לא נדון בה בוועדה המקומית, תקיימו בדיון במחוזית, ללא האינפוטים של הוועדה המקומית, ואנחנו נדרשים וכדאי לתת אותה. היום המדינה מקדמת דברים, דרך השכונה המזרחית זה לחץ מאוד חזק מהמועצה לקדם את זה, לי כמוך יודע, ושזה מגיע לידי טיפול ולידי רגע שאפשר להתקדם, אז צריך להתקדם. לשתף את התושבים, צריך לשתף, אבל גם צריך לדון.
העניין הוא
שהתוכנית
שהיא
מאוד
מאוד מאוד מאוד
אתה יודע בגלל מה, אני רק יודע שפעם האחרונה שבנו באיטקין זה היה באמצע שנות ה-90, ואני יודע מה המועצה עשתה, מה אני אישית עשיתי בחודשים האחרונים, התחילו לבנות. עכשיו אני אומר לך, ואני אומר את שווה איפטין, אני אומר את שווה איפטין, ואני כתבתי את זה, אני מתכוון להמשיך לטפל בזה, אני מחויב את שווה איפטין, ואני מתכוון להמשיך לטפל בזה, ואתם תעזרו לי בזה, מוזמנים לעזור לי בזה. מאמצע שנות ה-90 לא בנו באיפטין, הבטחתי לכם, זה קוים, וזה מקוים, מתחילים כל העצירות האפשריות, אני לא מתכוון לעצור את זה, כי אני מחויב גם לתושבים, ויש פה אלה והמליאה תבקש ממני לעצור את זה, וזה סמכותה, אבל אני לא חושב שזה יקרה. עכשיו תשתפו, בואו נסיים את זה, שמעתי, תשתפו פעולה עם זה, תוך כדי התקדמות התוכניות, אחרת, אם זה שנות ה-90 היה לפני 20 ומשהו שנה.
לגבי שאלה, עשינו שלב הזה, עכשיו אמרנו שבחלק זה בתוכנית הזאת,
המזרחי, באמצע שלב א',
תתחיל בשלב
ב', אבל זה בסדר, נדון בזה. הדיון הזה הוא לא שייך למליאה, שמעתי את ההערות, אני גם אתייחס אליהם. הנושא הזה הוא על סדר היום בוועדה המקומית. אם הוועדה המקומית תחליט באופן ענייני, והיא ועדה מאוד עניינית, ועדה מקומית, מי שלא יודע, יש פה גם חברים שיושבים שם, יכולים להעיד, באמת, ועדה מקצועית, עניינית, לא פוליטית, יש לה גם שם כזה גם בכל האזור, גם באחוזים. אם היא תחליט מקצועית שצריך לקיים דיון עם התושבים או דבר אחר, נעשה את זה. לא, זה לא, נעשה את זה, זהו, בוא, הדיון הבא הוא בוועדה המקומית ביום חמישי, נעשה את זה. אם יהיה אפשרות לדון לפני, גם כן נעשה את זה. גם מפה, אני לרשות זה, כל עוד שעד יום, גם, כל עוד שמקדמים את התוכנית ולא עוצרים אותה. אם אין דברים נוספים, אז בואו נתקדם לדברים נוספים בסדר היום.
שאלה.
בבקשה, ידיד.
דיברת על ההתעוררות של ועדת הגבולות של שער העמקים.
טבעון, כן, קראתי.
שלא
יושב פה נציג שער העמקים, השאלה למה לא לזמן את הוועד להצלת עמקים, אבל לזמן
את הוועדה,
אני נעשתי
לראות איך אנחנו... יש
סוגיות שבמחלוקת. נכון. הוועדה, אני לא יודע, יש תאריך לוועדה? ועדה לקרקעות. עוד אין תאריך. לא, ידיד יוזמן, נשיג דרך שער העמקים הוזמן על ידי כמה פעמים, הוא לא כך מגיע, אבל מקבל את הערה ב-100%. הפעם הם חייבים להגיע, כי מקבל את זה. גם הישיבה מתוכננת, גם לפי בקשתך, בקשת אבנר, הם יהיו חייבים להגיע, וצודק 100%. בסדר, יקוים. ולילך, רוצה לזרז את הישיבה הזאת, גם לאור הסוגיה הזאת. תודה. הסעיף הבא זה הצגת הדוח הכספי 2018, ספי מציב.
תודה רבה. ערב טוב לכולם. אני מאוד מתעניין בדוח של עמוס, הוא לקח באמת לנו חלק ניקח, צריכים עד שבע לסיים. אני ארוץ מהר 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 על ההסברים, ואם יהיו שאלות תשאלו בסוף, ועשה הכל, אנחנו צריכים לתקתק את הזמנים כדי לעמוד בשבע בדיון המרכזי של היום.
לא, אתה יכול לחזור בסוף הישיבה, אוקיי. כן, לא רוצה שיהיה משהו שלא נדון עליו, אוקיי.
אבל, לזכור, מה שאני עכשיו מראה, אני מציג את הדוחות הכספיים. קיבלתם את הדוח המלא הביתה, במייל, וכל מי שעבר, ראה, הסתכל, אם יש להם שאלות, אפשר לפנות אלינו במייל או בדואר, כמובן שנענה אחר כך, בפרטים ספציפיים. הדוח עצמו מכיל מספר מרכיבים, המרכיבים המרכזיים של הדוח, וכמובן זה המאזן, התקציב הרגיל, שזה תגבולים ותשלומים ברשויות, תקציב בלתי רגיל, שזה מה שבדרך כלל נקרא השקעות, וגם אצלנו כל הנושא של הפיתוח, שתי מילים על הרחבה, על תמיכות שיש לנו בארנונה, וסיכום שבעצם רואה את כל הדברים ביחד. אני מציג את זה, אין כאן עניין של לאשר או לא לאשר, אלא רק שהמליאה תדע איך נגמרה 2018. כמובן, אנחנו מדברים על השנה הקודמת. על המאזן, המילה הכי חשובה פה אולי, זה סך הכל המאזן שלנו, גדל, כפי שאתם רואים, ב-21 מיליון שקל בשנה הזאת. אוקיי, גדל המאזן ב-21, כמובן מאזן, מעצם שמו הוא מאוזן, הנכסים והתחייבויות אותו הדבר, היה לנו 45 בסוף 17, והגענו ל-66. הגידול המרכזי בנכסים, אנחנו רואים את זה ברכוש שוטף, 2 מיליון כמעט בדיוק, ו-19 מיליון בניירות ערך מיועדות. רכוש שוטף זה פשוט עובר משאב בבנק, רוב הסכום פשוט בפקדונות, היה לנו בשנה שעברה עדיפות לשים את הכסף בפקדונות ולא בניירות ערך, אנחנו שמים במאוד שמרני. לכן אנחנו רואים את זה שם, ניירות ערך מיועדות 42 מיליון, בעצם חולקות לניירות ערך סחירים, כלומר השקעות בניירות ערך 42 מיליון, שזה עדיין לא מוגדר בדיוק למה, זה קרן פיתוח עודפים, נוכל להחליט מה שאנחנו רוצים, ועוד 18 מיליון, זה סעיף ב' כפי שאתם רואים, שזה כבר ממוקד, כלומר בעצם החלטנו עליהם, החלוקה שלהם לפיתוח א', פיתוח ב', זה מחולק לתברים, אז את זה אנחנו רואים. בנוסף, קופה בקרן מבטחים קטנה, ומניות לא סחירות, מה זה מניות לא סחירות שאנחנו רואים פה? בעצם 550, החברה לפיתוח זבולון, יש לנו השקעה בחברה, 550 אלף שקל, קרן הלוואה לעובדים, חברה לאוטומציה, זו חברה של כלל הרשויות, ובנק דקסה, בינתיים כבר שינה את שמו, מוניציפל בנק, אבל זה הסכום שיש לנו.
סתם לימן, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה נכסים? אנחנו לא קופת חולים, מה הסיבה לנכסים נזילים או השקעות? מה הסיבה שנועצה?
כשכתב ההשקעות זה פשוט לשמור על ערך הכסף. יש לנו כסף?
למה יש חסכונות כאלה גדולים
בעיקרון?
זה לא
מושקע. אז אני, קודם כל, אני מראה, וכאן אנחנו רואים את זה יפה, זה הכל גידול של, החלק הגדול הוא גידול של שנת 2018, הזכרנו את זה כאן, זה היה כסף קרן שקיבלנו לסלילה בטיול 30 מיליון, לא זרקנו את זה ישר ברחוב, הנה קחו, אלא השארנו חלק לפעילויות שנמצא לעשות השנה, שנה הבאה, שנתיים, למעשה ב-18 זה היה די... רגע, זה התשובה. הכסף, זה סך הנכסים, אנחנו מקבלים נכסים וצריך להבין בכלל בשימוש בתברים. אני נגיד עושה, לוקח עכשיו היטל. לקחתי היום היטל את הפעולה, אני אעשה בשלוש שנים הבאות. כרגע הכסף צבור אצלי ואז אני צריך לשמור אותו ואני חייב להשתמש בו דבר ספציפי.
כל דבר מסומן למשהו עתידי.
בהחלט. וגם דבר עתידי וגם יותר מזה, גם אם לא מסומן דבר עתידי, אם קיבלתי לקרן ביוב, מאיזושהי סיבה שלי, בקרן ביוב כסף, אני חייב להוציא אותו אך ורק לביוב. ולפעילות ביוב, בין אם זה מטש, צנרת ביוב וכדומה, תחנות איסוף, אני לא יכול להוציא אותו לבית ספר שאני רוצה לבנות, ובטח לא לפעילות שוטפת. זה חייב להיות לפעילות פיתוח בתחום הצבוע. ואכן, אנחנו רואים, זה דיברת על נכסים, יש לנו גם התחייבויות. ומה ההתחייבויות שלנו? 22 מיליון התחייבויות שוטפות. מה זה התחייבויות השוטפות שכתובות לי ב-22 מיליון? 10 מיליון התחייבויות לספקים. מחר המחיר שוטף פלוס 45, המזור שלנו הוא 150 מיליון, אז בעצם כל רגע ורגע יש לנו התחייבויות לספקים, 4 מיליון התחייבויות לעובדים, זה בעצם התשלום הסקורת בעשירי לינואר מתבטא פה בצורה הזאת, ועוד כאלה וכאלה דברים שאנחנו רואים פה. אין כאן משהו מיוחד. קרנות ועודפים זמניים. אתם רואים בקרנות ועודפים הזמניים 43 מיליון. מה זה 43 מיליון הזה? זה אותם 42 שראינו כאן, והקרנות האלה, שזה כל הקרנות שיש לנו. ויש לנו עודף. בסוף יש עודף. מה זה? היה לנו בעצם עודף של 422 בשנה שעברה. כל שנה התקציב השוטף, אם הוא נגמר בעודף, זה נצבר לעודף מצטבר, אם זה נגמר במינוס, זה יורד מפה. מה נותר לנו להשתמש בזה? אך ורק לגרעון בתקציב, לגרעון בתקציב הרגיל. אם בעשור האחרון ויותר, במועצה אני חושב שכבר 30 שנה עובדים וכל מיני שנה עודף קטן, 1,000, 2,000, 4,000, קשה מאוד לכוון את זה, אבל יש עודף, הוא נסבר לשנה אחרי, וכרגע יש לנו כמעט 500,000 שקל עודף. אז זה המאזן, הדוח הראשון, שכאמור זה צילום מצב של ה-31 לחודש, לחודש דצמבר, של סוף השנה הרלוונטית, 2018. התקציב הרגיל שלנו, מועצות, תגבולים ותשלומים. אנחנו רואים כאן את הביצוע של 17, את התקציב של 18 ואת הביצוע של 18. סך הכל תכננו בתקציב שיהיה 153 מיליון הכנסות, ובפועל היו לנו 159 מיליון הכנסות. מה היו הסעיפים העיקריים שאנחנו יכולים לראות כאן? מיסים ומענקים, 60 מיליון מתוך זה בהכנסות, מיסים, 46 מיליון שקל הכנסות, 47 כמעט, הרוב זה כמובן ארנונה, וההפרש הגדול זה בזן. מענקים כלליים וכדומה, 9 מיליון, הדבר המרכזי, מענק איזון שאנחנו מקבלים, מעל 7 מיליון, עוד 0.5 מיליון מיליון מענק משרד הפנים ומענקים דומים. זה המספרים העיקריים פה. אם אני מדבר על הדבר הגדול הבא, זה שירותים ממלכתיים. הזכיר עמוס קודם שהדבר המהותי אצלנו במועצה, ובגלל זה גם יש לנו אחד כתב על זה, ועדת חינוך, אנחנו רואים שבאמת לחינוך קיבלנו, כאן אנחנו מקבלים, זה מה שקיבלנו, הכנסות של המדינה, כ-54 מיליון, בין אם זה לחינוך ישירות למשרד החינוך, ובין אם זה חינוך מדברים אחרים. רווחה 11 מיליון, תרבות ספורט וחוגים עוד 7 מיליון, זה בעצם המספרים העיקריים שאנחנו רואים פה. אז זה השירותים הממלכתיים, הדברים העיקריים שאנחנו רואים, ויש לנו רווחות סך הכל 159. וזה גידול, רק תשימו לב, 13 מיליון משנה שלפניה, שזה גידול די משמעותי. לעומת זה בתשלומים, עוד פעם, ההוצאה העיקרית, שירותים ממלכתיים. מה השירותים ממלכתיים? חינוך. אם מישהו זוכר את המספרים מקודם, בערך 54 הכנסות ממשרד החינוך, ביצוע 63, הפער, השתתפות מועצה בעצם. אבל אנחנו רואים כאן את כל ההוצאות, שזה החינוך, תרבות ספורט חוגים, אנחנו רואים גם שימו לב רווחה, בריאות. מה זה בריאות מועצה? אין בריאות במועצה, אז יש בריאות. בהכנסות היו לנו מכסות. מכסות זה פעילות של הקיבוצים, שנעשית דרך המועצה בחלק מהדברים, או כל יישוב ויישוב יכול לעשות חלק מפעילותיו דרך המועצה, וזה הוצאות בריאות כאלה ואחרות, שזה יוצא, הקיבוץ משלם ומחזיר, או היישוב, וזה ככה עובד, וזה מאוד מתאים להם מבחינת מיסוי. זה הדברים העיקריים שאנחנו יכולים לדבר על השירותים הממלכתיים, כפי שאתם רואים זה הסכום המאוד מאוד מאוד גדול בתוך כל הסכום הזה. יש מה שראיתי קודם, תגבולים ותשלומים, זה השיטה הנהוגה וזה עצמנו לעבודה, אבל יש דבר שאני יכול להשוות עצמי לכל המדינה, וזה פשוט מסגרת משרד הפנים, כלומר שמשרד הפנים מחלק את ההכנסות ואת ההוצאות. ומה שאנחנו רואים פה זה את ההכנסות וההוצאות, הכנסות בכחול, הוצאות בצהוב, לשני דברים שאפשר להשוות, זה חינוך ורווחה. ההכנסות, אתם רואים בחינוך, למשל, היו 47 מיליון, הכנסות משרד החינוך לחינוך, וההוצאות 63 מיליון, ההפרש, המועצה 16 מיליון. זה המועצה שמה מכיסה, שמתי כאן גם את 17, אז ב-17 זה היה 16 מיליון, ב-18, 16,800, כלומר, הגדלנו רק ב-18 את ההשתתפות שלנו בעוד 5% ממה שהיה קודם, על מנת לעמוד ברמה שרצינו. גם ברווחה, כפי שאתם רואים, ההשתתפות כמעט 7 מיליון שקל, מתוך כל הסכום, מתוך ה-17 מיליון סך הכל הוצאות, 7 מיליון זה שלנו, גידול עוד פעם של 10% כמעט משנה שעברה. די יפה. גמרנו עם התקציב הרגיל, אני מדבר על תברים. תברים יש לי תגבולים ויש לי תשלומים. יש לי שוטף ומצטבר, למה כאן יכול להיות המצטבר? מאותה שאלה שנשאלתי לי בהתחלה. הרישום כאן הוא רב שנתי, יש לי פרויקטים שנמשכים שנה אחרי שנה אחרי שנה. בית ספר רמות זבולון, 3, 4, 5, 6 שנים לקח לבנות אותו, הוא נצבר פה. על מה התגבולים שקיבלנו השנה, בשנת 2018? אז מהממשלה קיבלנו 11.5 מיליון, מוסדות אחרים, פייס, טוטו וכדומה, 3 מיליון, בעלים, זה היישובים השונים, 2 מיליון. מקור עצמי, זה הקרנות שלנו, זה אותו כסף שלפני רגע שאלנו, קיבלנו, עכשיו הוצאנו חלק מנו פה וחלק לא. לקחנו הלוואה 3.5 מיליון, אחר וחלק כבר חזרנו לפני, אז כתוב רק את הסכום השני. ועל מה הוצאנו? רוב של הכסף יוצא על עבודות בשטח, על הקבלנים ממש, שיהיו דברים. החלק יוצא גם על תכנון. תשלומים אחרים, בין אם זה הפקעות, בין אם זה תשלומים על פרויקטים או דברים אחרים, זה מה שאנחנו רואים. וחלק גם חזר לקרנות, פרויקט שגמר בעודף, אני מחזיר לקרנות, פרויקט שגמר בחוסר אני לוקח, וזה מה שמסתדר בסך הכל. אז זה, ראינו כאן את התגבולים ואת התשלומים על הכל, ובסוף אני גומר עם עודף קטן. גם ב-2017 גמרנו עם עודף של 6 מיליון ו-18, אבל מה שזה נותן במצטבר, המצטבר סך כל התשלומים והתגבולים עבור כל הפרויקטים שהיו פתוחים או בסוף שנת 2018. חלק מהפרויקטים נסגרו במהלך השנה, אז מאיפה המספרים? בסוף 16 היה לי 8,440, נוסיף את הרווח של 17, את ה-6 מיליון, ואני מגיע ל-14 מיליון שאיתם התחלתי את 17. 14 מיליון של 17, 14 מיליון 707 ועוד. השלושה מיליון 808 של 18 מביא אותי ל-18 מיליון 515. כמובן שמישהו מסתדר לחבר את המספרים ראה שהם לא לגמרי מסתדרים, כי במהלך השנה סגרנו פרויקטים. סגרנו 8 מיליון, כשאנחנו סוגרים את הפרויקט הוא מאוזן, ולכן ירד מהמספרים את ה-8 מיליון, תוסיפו, תראו שהמספרים מסתדרים. על מה הוצאנו את הכספים? אז עכשיו אתם רואים איך זה יצא. תכנון בניין דיר זה בעצם הוועדה המקומית, כל התחום שלה, אנחנו רואים את זה פה, וכל מה שהיא עושה, בין אם זה פעילות ישירה, בין אם זה פעילות של פיתוח ויצירת תוכניות וכדומה. נכסים ציבוריים, זה הבניינים, הכבישים, לא כבישים, כבישים זה מוקד בתחבורה בעיקר, אבל אם זה שאנחנו עשינו בדורות, חינוך, בית ספר רמות זבולון, מה שמופיע כאן, סך הכל, מפעל ביוב, זה המטש, זה המספרים הגדולים, גם בהכנסות, אם אני רואה את זה בהוצאות, זה אותו דבר, פחות או יותר, במספרים קצת שונים, כי זה כמו שאמרתי קודם, לא מסתדר שנה אחר שנה. התבר עצמו מאוזן.
לגבי המטש,
אפשר בהחלט, אפשר לבקש, אבל לא בשתי דקות שיש לי עכשיו, הוא לקראת סיום, והוא הולך להיות מופעל ממש בשבועות הקרובים, מטעם ידיעתי. אם תתנו שאלה, אני בטוח שזה יירשם, ותשובה תינתן, מתי שצריך.
כן, אני רוצה לראות את המטש, לעשות ציור, לראות מה קורה שם. מה נסכן את זה? כן.
נרשם.
מה התאמות שם, שאין באמת המחירים,
המטש בגדול מחולק חלק חלק, עוד פעם, עכשיו אני נותן את ההסבר, אם מישהו רוצה להתרכז במטש נעלה את זה כסעיף. אמרתי שיש לי הכנסות והוצאות פר טבע.
אבל היזם אחר שעשה את זה, וחלק קטן מהמועצה השתתפה, וחלק היזם. אני לא יודע אם זה היזם עשה את זה או שאנחנו עושים את זה.
מבקשים דוח על המטש. המטש הייתה החלטת מליאה, אחרי ועדה ובירורים מקצועיים. אני מכיר את זה מהקראת הפרוטוקולים, לא הייתי. ועכשיו משלימים את זה, אז איך זה הולך להיות מופעל, ואפשר לקיים את זה בית. במליאה הבאה נמסור את זה, כדאי שיהיה גם מי שימסור את זה, זה יהיה מתן. ונמסור את דיווח על כל המטס, כולל על העלויות ועל כל מה שקורה.
לא, לא, את השלומים והשאלה שלך יריד. נענה בנסיעות. השתתפויות, יש לנו בתוך הדברים שלנו השתתפויות, שימו לב 17 מיליון השתתפויות. ההשתתפות העיקרית זה השתתפויות אחרות לתאגידים. במה השתתפנו? השתתפנו, זאת אומרת, נתנו תקציב שלנו, מכסף שלנו, הוצאנו החוצה, מחוץ, זה נקרא השתתפויות, פשוט צורה של סיווג של העבודות, הדברים שאנחנו עושים. עמותת חינוך, תרבות וספורט, השתתפנו בהם ב-900,000 שקל בפעילות שלהם. מעונות, הצעירים, השתתפנו ב-1,400,000, בית ספר ניהול עצמי, אם אתם זוכרים, זה מספרים האלה הופיעו לנו קודם בחינוך. חלק מהחינוך זה מופיע בצורה של השתתפויות. מלגות, אנחנו עובדים מלגות לסטודנטים שלנו. היה גם השתתפות של מלגות הפייס, 260, השתתפויות רווחה. הזכרנו קודם על הרווחה, 17 מיליון פעילות, חלק מהפעילות של הרווחה בעצם, המדינה משלמת את הפעילות, אבל גובה מאצ'ינג מאיתנו. לשמחתי יש לנו את היכולת לתת את המאצ'ינג במקרים מסוימים לחלק מהרשויות. אין את היכולת, ואז אותם רשויות, אותם תושבים, אותם רשויות בעצם מפסידים את הסכום העיקרי, את ה-75%, 80% שהמדינה יכולה לתת, הם מפסידים, כי אין להם את ה-20% המותרים. למה יש? אנחנו גאים שאנחנו יכולים לעמוד בדריב בצרכים. הנחות במיסים, יש לנו מיסים, ארנונה, אנשים מבקשים הנחות, בעיקר בגלל מצב כלכלי, וזה על פי החוק, מה שמגיע מגיע, מצב כלכלי, גמלאים, במקרה שלנו. גם משרתי מילואים, מה שהחלטנו לתת להם 5% הנחה לפי זיכרוני, כל זה מגיע פה. אז זה התמיכות שלנו. מילה לפני האחרונה על ארנונה. ארנונה שלנו. מה שאנחנו כאן רואים בעצם זה את התפתחות הארנונה. אז ארנונה בתחילת השנה הוצאנו בעצם 33.5 מיליון חיוב. אבל 4 מיליון אנחנו לא לוקחים, 3,999,000, אוקיי? זה ההנחות שראינו לפני רגע. בנוסף לזה, גם יש יתרת פיגורים. 7 מיליון לא הצלחנו לגבות השנה מתוך ה-33 מיליון האלה. מצד שני, 6,800,000 גבינו בגין סטפים של שנים קודמות, אוקיי? אז זה נרשם פה. סך הכל, שאני מחבר את הכל, קיבלתי את ה-29,335,000. אז זה בעצם גביית ארנונה שלנו בשנה, כלומר, בסך הכל, כל שנה ושנה, אנחנו לא גובים את הכסף, כל הכסף של השנה, אבל מכסים את זה בכספים שגבינו בגין שנים קודמות. תמיד, אפילו ברגע שאנשים נותנים לי צ'ק, אם אני הגעתי לסוף השנה, ובמקום לתת לי את הכסף עבור הארנונה, נותנים לי עכשיו צ'קים, חודש קדימה, חודשיים קדימה, לינואר, פברואר, שנה הבאה, זה נרשם כאן פיגור לשנה הספציפית, ובשנה הבאה זה יהיה תשלום בגין יתרת פיגורים. דיברתי בעצם עד עכשיו על 3-4 היבטים שונים שכל אחד מהם רואים אחרת את המועצה. תקציב רגיל, תקציב מיוחד וקרנות. אני צריך לצבור את הכל ביחד בשביל להבין איפה המועצה עומדת ומה קרה לנו במשך השנה. אז אם אני רוצה לראות את ההכנסות שלנו, מהתקציב הרגיל היה לי 148, מהתברים היו לי 20 מיליון, והקרן לעבודות פיתוח היה לי 40 מיליון. סך הכל 209 הכנסות. היו לי גם הוצאות. מהתקציב הרגיל היה לי 56, לתבר עם 30, קרן עבודות פיתוח 3, 190 מיליון. כלומר, כשאני מסתכל על הסך הכל, מה קרה לי במשך כל השנה, הרווחתי על כל המרכיבים וכל ההיבטים של המועסה, 19 מיליון. כלומר, אמרתי את השנה, מינה, הרווחתי מילה לא נכונה לרשויות, סליחה, המילה, יש לי עודף, גמרתי את השנה בעודף, השנה הספציפית של 19 מיליון, זה בעצם מה שאנחנו רואים כאן, 4 מיליון מהתקציב הרגיל, אם אתם זוכרים, הזכרתי אותו קודם, 4,000, סליחה, לא 4,000, מתבר, 3,808,000, קרן לעבודות פיתוח, 15 ומשהו, סך הכל 19 מיליון.
תדגיש שזה עודף בקרנות בסופו של דבר, זה לא עודף בפעילות של המועצה.
העודף כן, זה בקרנות.
יהודיות.
קרנות יהודיות.
וזה מה שהזכרנו קודם, שזה רשום בדיוק על מה זה הולך. כלומר, את ה-19 אנחנו יכולים לראות, אם בשנה שעברה התקציב של הקרנות היה במינוס, והתברים בפלוס, והרגיל כמעט מאוזן, זה מה שאנחנו רואים, ואמרתי בעודף של 266,000, השנה פלוס בתברים, פלוס גדול בקרנות, סך הכל 19 מיליון בקרנות יהודי, שאני חייב להוציא את זה בדיוק לפי מה שנאמר לי. אז זה בעצם התמונה הכוללת של המועצה, ואיך אנחנו גמרנו את השנה. צריך להדגיש שהיה לנו ביקורת כרגיל, לא נמצא שום בעיה ובעייתיות בדוחות הכספיים, העירו לנו שתי הערות ביקורת, לאו דווקא להיבטים הכספיים, אבל זה יינתן על ידי מבקר הפנים, ויש כאן תשמי דובלה, בעיקר בשטחים עכשיו, בערים ומטייל, היום הוא בארץ במקרה. אבל כן, זה לא קבוע אצלו עכשיו. אז כן, 2018 הסתיימה. שאלות?
שאלות.
זו השאלה, האם הבנתי יותר טוב לדוח באמת מרמל? האם יש, מעבר לקרנות היהודיות והכסף הקבוע לפרויקטים יהודיים, האם למועצה יש נכסים פיננסיים שאינם צבועים?
שאלת שתי שאלות נפרדות. יש לנו, וזה הוזכר שם בניירות ערך, שתי שאלות, שתי תשובות נפרדות. שאלה אחת, יש קרנות צבועות וקרנות לא צבועות? או כל קרן צבועה, יש קרן שקראת קרן כללית. הקרן הכללית וקרן היטלי השבחה שהיא קרובה אליה, הצבע הוא מאוד עמום, אני יכול להשתמש בהם להרבה דברים. יש לנו כ-3 מיליון מהם, די מעט יחסית. שאלה שנייה ששאלת, באותה שאלה, יפת שמי של אותה שאלה, זה הכספים עצמם, יש לנו. רגע, יש לנו כתוב כמעט 40 מיליון, מתוך 40 המיליון, כ-18, היה כתוב שהוא כבר צבוע, כלומר, כך שיינו אותם לתברים, זה עדיין הכתף אצלי, כי עוד לא רוצה לתתור לתבר, אבל הוא כבר צבוע לתברים, אין חברות שייך עכשיו לצבע של הקרנות, זה כבר שייך ספציפית לדבר מסוים. ועוד כ-18 מיליון, או 20 ומשהו מיליון, עדיין לא צבוע לגמרי. מ-24 אלה, 10 מיליון, עכשיו אני מחבר את שני הדברים, מ-24 לא צבועים, 8 מיליון, אני מבודד משנה שעברה להשנה זה ביוב, ו-10 מיליון זה סלילה לטיוב, פחות או יותר בגדול, זה הסדרי גודל. אוקיי?
יש פה כסף, אני רוצה לעשות לפשט טיפה ארון. יש במועצה כסף מזומן, יש במועצה כסף מזומן שמנוהל באפיקים סולידיים, יש גם ועדת השקעות שרובו הוא כספים שמיועדים, אבל עדיין לא הוצאו. אז אין נכסים, אתה שואל פורמלית, זה נכסים פיננסיים. אבל הם צבועים, אבל הם עדיין נכסים פיננסיים. הם מורזקים בכספים של המועצה, אבל הם מיועדים לפרויקטים. בינתיים הם...
אני חושב שיש פה עתודה כספית שיעדו אותה למשהו, אבל יש עתודה שהמועצה חוסכת.
יש גם עתודה
שלו.
אין לנו צבוע. עוד לא שילחנו אותו לתבן ספציפי, הוא כן צבוע, לסלילה בטיור ובדיור.
הוא מיועד, כסף מיועד.
18-19 מיליון מתוכו.
כל הכסף שנמצא שם בתוך ה-60 שמנית, הוא מיועד למשהו. אין כסף
שהוא... אני לא יכול לענות אחרת, אם לא הייתי ברור, אני מצטער, חבל שאני אחזור על זה אותה דור פעם.
אני רוצה לתת לך דוגמה טובה. אני בשנת 2005 שלמתי רק לחדשה, שילמתי על 12,000 היטל ביוב, אבל אני לא מחובר לביוב.
אז זה 12,000 של השורים אצלי.
יש כסף צבוע
לזה. כן. יש צבוע. נכון. וגם יש חוב שייך. כלומר, כי יכול להיות באיזשהו מקום, אני חייב להקד ביוב הזה 12,000
שקל. לא חשבתי שם. מול משרד הבריאות יודע שכסף צבוע באוצר מחליף את הצבעים שלו מדי פעם. שנוח.
אז אמרתי, התשובה הנכונה זה בעצם בסוג של גרף עם ארבעה רבעים, שבגרף אחד זה הציבוע.
זה יושב ברמה העקרונית. מספרים צריך להציג מדויק, אחרת אני לא רוצה לסביר לומר. ברמה העקרונית זה גם וגם, רון. יש פה כספים מיועדים, זה רובה לפרויקטים, ויש גם כספים שהם עתודה. יש, שאלת. מדיניות היא שילום בין השניים.
השאלה אם יש,
הבנתי
לבד שיש.
לא, זה כספים, הם לא מוסתרים, הם קיימים במאזן.
פשוט כרגע לא הזמן לקבל
שזה. נכון.
אני מצפר את שובות בעניין. שאלה שנייה, ראיתי שהאחוזים של ההשקעה בחינוך מבחינת, אנחנו יוצא 25% שהמועצה משקיעה בחינוך.
בתקציב המועצה הוא 41%. חוץ מתברים 41%.
ההשתתפות של המועצה?
25% מתוך ההוצאה.
כן,
41%.
ורווחה זה אפילו יותר, זה שליף, זה 7 מתוך...
17.
זה מקובל במועצות אחרות, זה החתך בארץ, מבחינת שהתמותים של התושבים לצרכים האלה.
ההחלטה היא, כן, התשובה הנכונה, חינוך חינם, נקודה.
זה לא חינוך חינם.
השאלה אם אני מוכן, ואני לא מוכן. אני רוצה שיהיה לילדים של חינוך איכותי יותר מאשר המינימום.
איך, השאלה
אם... זה החלטה שלנו. על החינוך, המונח מקובל הוא מונח בעייתי, כי הרשויות ברזרוקות לעשירות מאוד, יציבות ובהבראה ובמצב קשה. אנחנו במצב לא רע. אנחנו יציבות, אנחנו לא איתנות, אנחנו לא חזקות לצערנו, הזכיר רמוס, כל מה לוקחים איתנו בלקורט, אין לנו עסקים, עסקים זה דבר שמייצב טוב כרשויות, ועדיין אנחנו עושים את ככל יכולתנו, כן לעזור, אני חושב שבמצב, בנושא של החינוך, אנחנו עושים מקום טוב מאוד ביחס למדינה. תתקן אותי אורית אם אני טועה. בנושא של רווחה, המדינה בגדול אומרת, ברוב הדברים אני נותן לך מאצ'ינג של 25%. עכשיו, יש לי אבל דברים ש100% עליי, מנהל מחלקת חינוך, אנשים שיושבים כאן ועושים את העבודה מתוך המועצה, נותנים שירות כללי, עליהם אין מאצ'ינג. אתה מחבר לשני הדברים ביחד, אתה מגיע ל30% שדיברת של ההשתתפות הממוצעת. כן, יש רשויות שמצבם הרבה יותר טוב, אין להם כסף, אתם לא נותנים מאצ'ינג, הכל בסדר. אני חושב שטוב, אנחנו, יש, בוא נגיד את זה עוד פעם, 3 רשויות. רשויות עשירות, יש להם כסף והם לא צריכים רווחה. רשויות עניות, הם צריכים רווחה והם לא יכולים. רשויות בינוניות, או לא בינוניות, אלא שיש את שני הצדדים ביחד, יש יישובים חזקים ויישובים חלשים. היישובים החזקים יכולים לעזור ולתמוך בצורה זו או אחרת, היישובים החלשים נזקקים. זה מה שאנחנו רואים אצלנו, ואני חושב שאני שמח שצריך. אני את הרבה שעה אמרתי, אני צחקתי לעצמי, זה רק חשבות על
כולי. זה אותו דבר. מה? תודה רבה. תודה לסטפי, אנחנו עוברים לסטיפה. כן, מסתובב תודה. פרצות המסתובב נכון. לא, לא, לא.
אבל אני מציעה שתציג את עצמך.
רגע, בוא נראה.
יודע, אני רק מעלה את המצגת שזה זו. אני רואה כמו מולטיבי כל הזמן. זהו. רוצה לשבת פה?
בסדר, ברשותכם אנחנו עוברים לסעיף ב7 בערב בנושא החינוך והוועדה הציבורית, ולחזור לשני הסעיפים המשפצים שלא הספקנו לדון עד 7 מיד בתום הסעיף הזה. אני רוצה לתת כמה מילות הקדמה, ואחר כך הבמה תהיה לא לי. הוועדה הציבורית שבה אנחנו עוסקים הוקמה בעקבות כחלק בהמשך למערכת הבחירות שהייתה, בדרישה של תושבי המועצה, אגב, נגיד כמעט בכל היישובים, בכל היישובים, לדון בנושא חינוך ולפעול לשינויים משמעותיים בנושא חינוך. ואני קיבלתי את הבקשה הזאת ומפתחתי כאשר, אם וכאשר, אז היה אם, וכאשר אני אכנס לתפקיד, לטפל בנושא. ואכן הוקמה ועדה ציבורית שהיה לה מנדט לעסוק בשלושה דברים. בנופית, בסוגיה שנופית כמות התושבים יורדת והבית ספר קטן, ואיך מזיקים בית ספר בנופית, והמרכזיות של הבית ספר בנופית ומעמדו וכו'. ונושא של חינוך אלטרנטיבי, סוגיה שקיימת במועצה, לאו דווקא דמוקרטיה, אז היה חינוך אלטרנטיבי, גם כן תנועה שהייתה במרבית היישובים להתייחס לזה, שמצאתי אותה כדבר נכון לדון בו. ואז הנושא האחרון זה חינוך הבלתי פורמלי, שהוא קיים מקומות יותר, מקומות פחות, בקיבוצים החינוך הבלתי פורמלי יותר חזק, יותר מסודר, גם בנופית אני יכול להגיד שהוא מסודר, ויש מקומות שהוא במגזר ערבי בדואי פחות מסודר, וגם בכפר ביאליק החסידים פחות מסודר. יחשו לראות את הנושא הזה, לנסות גם לאזן, שהמועצה תראה מה תפקידה ואיך אפשר לאזן. זה שלושת הנושאים, אני מציין את זה בפתיחה. דבר נוסף שאני מציין, הוועדה הזאת הוקמה על ידי כוועדה ציבורית, ופניתי לאלה פרידמן, דוקטור אלה פרידמן מנופית, שתרכז את הוועדה. זה לא ועדה שהוכרעת עליה במליאה, כי תיארתי איך היא צמחה. היא ועדה שאני פניתי אליי עליו, ביקשתי ממנו להרכיב את הוועדה לפי ראות עיניה, לפי מה שחושבת, כמובן בתיאום איתי. ולכן גם ככה זה מובא, המסקנות של הוועדה הזאת, הנושאים שהיא עוסקת כבר ציינתי, והיא התבקשה לסיים את עבודתה עד סוף מאי. לשמחתי באמת סיימה את עבודתה סוף מאי, וזה לא היה דבר קל, קיימה דיון לסוף מאי, והיא הורכבה מאנשים שאני מבקש פה כל אחד בקצרה רגע להציג אותו, אנשים שהצטרפו אלינו מאותם אנשים, כאשר הבחירה של האנשים הייתה על ידי איילה, ומראש הקו היה לבחור אנשים מתאימים, ולא היחידים שמתאימים כמובן. לא הייתה בקשה לאיילה, ואיילה לא הובילה את זה ככה, לדון שבכל יישוב יהיה נציג מכל יישוב. זה לא היה, זה ככה לא הובל, ואני קיבלתי בנושא הזה את ההצעה של איילה. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד מההתחלה, כי הנושאים האלו עלו בשולי המליאה או לפני המליאה, לא הייתה בקשה כזאתי וזה טופל. דבר שני, שזה ועדה ציבורית, זה לא ועדה מטעם המחלקת חינוך, היום זה אגף החינוך או דברים אחרים שהיו בעבר או שיהיו בעתיד, זה ועדה ציבורית, כשמה כן היא ציבורית, היא צריכה לייצג את הציבור ולהתחיל פה איזשהו תהליך, אחר כך אני אגיד להצטרף אחרי שנשמע את המסקנות של הוועדה. אז היום אנחנו נשמע את המסקנות ונכיר את האנשים, נשמע את המסקנות, נקיים דיון, אני קורא לזה דיון, כי חשוב שאנשים ישאלו בעיקר את חברי הוועדה ואת איילה, ויהיה על זה דיון. ואחר מכן, אני רוצה לציין איך אני מתכוון להמשיך לטפל בנושא, כי הנושא הוא באמת מרכזי וחשוב. אז נעשה רגע הצגה לידי איזו איילה, נחסוך את ההצגה. מכירי?
ברצף זה לא הרבה.
כן. איילה? כן. ורק אנשים שיציגו את עצמם, בבקשה, תומר, נתחיל ממך.
אני תומר, משה
רמתים. כן. שקד בכפר מכבי וגלית מנופית. מי עוד?
נוגה.
ומישהו עוד? נחסר לו מישהו?
כן.
ואיפה
אינבל?
איפה אינבל?
אינבל רק בחול,
וואי לא הגיע, ואינבל רז ברמת יוחנן גם כן לא רואה אותה פה בחול, והצטרף לפי בקשתו יריב, נכון?
לא לוועדה, אלא...
לא לוועדה, הצטרף לדיוק. בסדר, תודה רבה. ואורית שטייף שהצטרפה, הייתה מרמת חנה, ממלאת מקום מחלקת חינוך, היום היא ראש אגף חינוך בחברה, ויאללה.
טוב.
וואי למריה היה משתתף פעיל בוועדה, אני לא יודע למה הוא הגיע.
לא נוכח
כאן, כן.
אבל הוא מוזמן. טוב, אז ערב טוב. אתם מוזמנים להביט בכיתת לימוד. משנות ה-40. בעצם כיתות הלימוד, כמו שאנחנו מכירים אותם עד היום, הוקמו במאה ה-18, והם הוקמו על ידי פרידריך הגדול, שהיה מלך פרוסיה, כי הוא חשב איך בעצם להכשיר בבת אחת הרבה מאוד לוחמים, אוקיי? הוא אמר, אני צריך צבא גדול ולוחמים, ואני רוצה שמגיל 5 או 6, הילדים האלה ילמדו קרוא וכתוב, וילמדו להיות ממושמעים, וילמדו להיות צייתנים, ולכן אני מכנס אותם בכיתות שיש בהם אחידות מלאה, כולם יושבים אותו דבר, סביב שולחנות, ליד כיסאות, כולם שומעים את המורה או המורה שעומדים מול הלוח שהוא בעל הידע, וצייתנות, משמעת, הקשבה, הם הדברים החשובים בשביל החייל העתידי. ובעצם זה החינוך, המטרה שלו היחידה הייתה להכשיר חיילים. הדבר הזה אומץ לא רק באירופה על ידי הצבא הפרוסי, אלא חשבו שזו שיטה מצוינת להכשיר בבת אחת כמות מאוד מאוד גדולה של ילדים, בהמשך גם נוער, וזה אומץ בכל העולם. ולמעשה זה נבנה ברוח צבאית, יש הפרדה בין תלמידים ובין מורים, יש הכיתות נראות בגדול אותו דבר, תוכנית הלימודים היא אחידה, יש בעל ידע, חצרות נראות די דומה, יש צלצולים, זמן השיעור הוא זמן קבוע, וכולם בסופו של דבר נראים כמו שצריך להיראות חייל ממושמע וטוב, אחד מני רבים. עברו יותר מ-250 שנה. נולד אמיר במועצה אזורית זבולון. באופן מפתיע הוא עדיין לומד כאילו הוא גדל להיות חייל בצבא הפרוסי. הוא עדיין לומד בכיתות שנראות פחות או יותר אותו דבר, סביב שולחנות, על כיסאות, ממורה או מורה שהם בעלי הידע, והוא לומד להיות תלמיד, צייתן וממושמע, אבל לא בטוח שצייתנות ומשמעת ואחידות ברמה הזאת, זה מה שמשרת היום את הבוגרים שהילדים האלה יגדלו להיות. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים היום על ילדים בני 6 שנכנסים לבית הספר, לא בטוח שככה הם צריכים, או ככה אלה המיומנויות והכישורים שהם יצטרכו כדי לגדול להיות אנשים מבוגרים משמעותיים, וכאלה שטוב להם עם עצמם וטוב להם בתוך יחסים. אז אני חוזרת לך קצת על הדברים של עמוס, כי זה הרקע, אוקיי? לוועדה שלנו ולגיבוש שלנו את תפיסת החינוך במועצה. אז שמי איילה פרידמן, אני מנופית, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך, תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית ודוקטורט בפסיכולוגיה התפתחותית. אני עובדת במרכז הגיל הרך, מרכזת שם צוות ועובדת עם ילדים במעונות וגנים. אני מלמדת במכללת תורנים, בתואר הראשון ובתואר השני לגיל הרך, ובעצם לא באתי רק כאשת מקצוע, באתי כתושבת, וגם הוועדה שריכזתי והובלתי הייתה ועדה של תושבים, ביוזמת ראש המועצה, בכפוף לו, בתיאום איתו. כל חברי הוועדה היו כולם ממגזרים שונים, מרקעים שונים, מיישובים שונים. כולם יש להם עניין גדול בחינוך, לאו דווקא אנשי מקצוע, כולם יש איזשהו רקורד של עשייה בתחום החינוך, ביישוב שלהם, בקהילה שבה הם פועלים, או באופן פורמלי או באופן באמת בלתי פורמלי. אז אני מנצלת רגע את הבמה הזאת באמת כדי להודות לכל מי שפה ולמי שלא פה על הזמן. זה היו כמה חודשים מאוד אינטנסיביים של ישיבות
של חשיבה, של עבודה, קריאה, למידה, באמת מאוד משמעותית ופעילה. תודה רבה לכם על ההתגייסות ועל על הזמן ועל כל המחשבה. ובעצם התכנסנו ביחד כדי לחשוב מה הכי טוב לכלל ילדי המועצה שמתחנכים וגדלים פה. בעצם אנחנו לא עסקנו במה היה צריך לקרות, במה נכון היה שיקרה, או בחטאים או בטעויות של העבר, אלא ניסינו לנסח מה מפת הדרכים שמתחילה בנקודת הזמן הזו, ונועדה לרוץ קדימה ולהיות, להשתנות תוך כדי, וללמוד מה הכי נכון שוב לחינוך במועצה. המטרה, בהמשך ככה להנחיה של ראש המועצה, המטרה שלנו הייתה לסמן ולנסח את המה ואת הלמה של החינוך במועצה. זאת אומרת, מה החזון שלאורו גדלים פה הילדים, באמת מגיל צעיר ועד סוף החינוך הפורמלי, עד גיל 18. מה המטרות ולמה אלה המטרות שנכונות פה במועצה שלנו. כל הייצוב של התפיסה והרציונל, בעצם הרבה פחות, או כמעט ולא, עסקנו באיך. אוקיי? מפני שהמחשבה הייתה שאם אנחנו נגבש ביחד את התפיסה והחזון, הפתרונות הם מאוד מאוד מגוונים, יש הרבה דרכים להגיע לאותו יעד, ואם אנחנו מנסחים מטרה שהיא מטרה סופית שמקובלת על, על המועצה ועל אגף החינוך, בתוך זה יש הרבה דרכים להגיע אל אותה נקודה. זה בעצם היינו קבוצת למידה, למדנו ביחד, קראנו, למדנו לחוד וביחד, שמענו כל אחד את תהליכי הלמידה שהשני עושה, וניסינו להבין מה התושבים רוצים ולמה, עם מה המערכות החינוך במועצה מתמודדות, מה קורה גם במקומות אחרים, במועצות אחרות, קרובות יותר, רחוקות יותר, והכל מאיזושהי תפיסה או ראייה שהיא מעל, אוקיי? לא רק בכאן ועכשיו, או בכלל לא בכאן ועכשיו, אלא באמת איך אנחנו מסתכלים קדימה על, על הבוגר, ואיך אנחנו פורטים את הדבר הזה למיומנויות ולכישורים שהוא צריך במוסדות החינוכיים של המועצה. אם תנסו ככה לחשוב על עצמכם כילדים, ולהשוות את הילדות שהייתה לכם עם הילדות או עם תקופת הנעורים שיש היום, אז אין כמעט הרבה דמיון. אוקיי? העולם היום הוא עולם מאוד שונה, הקצב של השינוי הוא קצב מאוד מאוד מהיר, וקשה מאוד לדמיין איך יראה העולם בעוד 20 שנה, שהילד שנולד היום במועצה או מחר ייוולד במועצה יגדל ויהיה בוגר ויסיים את מערכת החינוך. אנחנו לא יודעים אפילו איזה מקצועות יהיו בעוד 20 שנה, אוקיי? קשה לדמיין וקשה לתפוס אותה בגלל שבאמת קצב השינויים הוא כל כך כל כך מהיר. נניח תחשבו שבעוד אי אלו שנים, לא רבות, מכוניות יונהגו באופן אוטונומי, אוקיי? לא יהיו נהגים. מיד יש עשרות מקצועות שלא יהיו רלוונטיים יותר. תחשבו על מורים לנהיגה, שוטרי תנועה, חנויות נוחות בצד הדרך, פחחות, הרבה פחות תאונות, נכון? כל מיני דברים שבאמת לאט לאט יפחתו ויעלמו מהעולם, לא צריך אותם יותר, אוקיי? אנחנו לא יודעים לנבא מה יצטרכו ולא יצטרכו. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. ואם נצא מנקודת המבט הזו, ננסה לגדל ולטפח את הילדים של המועצה, להיות כאלה שיודעים להתמודד עם אי הוודאות הזו שצופן לכולנו העתיד. נגדל אותם להיות יצירתיים ובעלי מחשבה עצמאית ועם יכולת לחשיבה ביקורתית. ואנחנו מדברים בעצם על מושג שקוראים לו חינוך מוטה עתיד. אנחנו לא מתייחסים יותר להכשרת לוחמים שיודעים לקרוא ולכתוב ויודעים את רצף הפעולות כדי לראות פגז מתותח. אנחנו מתייחסים אל ילדים שיהיו בוגרים שיצטרכו להתמודד עם גמישות רבה, להסתגל, להמציא את עצמם מחדש, לקחת נושא וללמוד אותו, לעשות אינטגרציה, אוקיי? לקחת נושא, ללמוד אותו מכל מיני היבטים, ובסוף לפתח איזושהי חשיבה לגבי הדבר הזה. זה לא יקרה כי הם יהיו בני 20 ופתאום הם ילמדו את כל זה מחדש, זה יקרה כשאנחנו נלמד אותם להיות לומדים כאלה מגיל מאוד צעיר. נלמד אותם או נתמוך בזה שהם ימשיכו להיות סקרנים ויצירתיים, משתנים. והאתגר הכי גדול שלנו, מי שאמונים על הילדים האלה ועל הבוגרים שהם יגדלו להיות, ולנסות להגיד איזה כלים אנחנו היום יכולים לתת להם. אז אני עוברת קצת לדבר על המסקנות של הוועדה שקיבלתם אותם, נכון? הם קיבלו את המסמך.
את המסמך, לא את הפרזנט.
גם זה נמצא לכם גם במייל וגם בתיקים.
אוקיי. אז אני אגיד בקצרה, כי באמת אתם כולכם לומדים אינטליגנטים ויכולים לקרוא את זה לבד, אני רק אעבור בקצרה על הנושאים. ואני אגיד שארבע המסקנות העיקריות שלנו היו שהשיח שהתחיל בוועדה בין תושבים ועם ראש המועצה ועם מנהלת אגף החינוך צריך להמשיך ולהתקיים. השיח הזה שהתחיל בוועדה הוא לא סוף הדרך, להפך, הוא יריית הפתיחה של איזשהו תהליך מתגלגל, ואנחנו רוצים שיתקיים במועצה שלנו איזשהו דיאלוג שוטף וקבוע בין קהילות, ישובים, הורים, צוותים חינוכיים, כמובן הנהלת החינוך, ואנחנו חושבים שהשיח הזה הוא נורא נורא חשוב כדי כל הזמן לייצר איזושהי מידה של דינמיות ולמידה שתפחית את תחושת התחרות והכיפוח ותבסס איזושהי אחידות או תפיסה משותפת של כל המחנכים במועצה. אנחנו ממליצים על לאמץ שיטות למידה חדשניות ורלוונטיות, תמותות עתיד של המאה ה-21. זה בעצם גישות שמשרד החינוך היום בעצמו מטפח וקיימות תחת משרד החינוך, והן מותאמות ללמידת מוטת עתיד, מיומנויות של, שוב, למידה עצמאית, אבל גם ניסוח רעיונות, עמידה מול קהל, יכולות שכנוע. למשל, אפשר לחשוב על קבוצה שתלמד, שתהיה קבוצה משותפת מכמה מוסדות חינוך במועצה, שתיקח נושא, לא משנה, חקלאות ברת קיימה, אוקיי? תלמד את הנושא הזה, וחוץ מללמוד את הנושא, גם תהיה איזושהי קבוצה שעוברת בנגיד מוסדות חינוך נוספים, בתי ספר נוספים וכו', או אפילו בתי ספר בגנים, כל פעם עושה איזושהי התאמה, ויוצרת איזושהי למידה שהיא תוך כדי ללמד, הצוות הזה לומד שוב ושוב, לומד מטעויות, לומד מאי הצלחות, לומד מכל הזדמנות שהיא. אפשר ליצור קבוצה שהיא קבוצה בכלל וירטואלית, לא צריך להיפגש באותו מקום גיאוגרפי. אפשר לייצר קשר עם תושבי מועצה שיש להם ידע, למשל בתחום מסוים, זה יכול להיות בתחום של ביוטכנולוגיה, לא משנה מה, לשמוע מאותו תושב, אותו בעל עסק, על האופן שבו הוא תופס את הדברים, כל מיני תוכניות של באמת המצאות, כן? יצירתיות. וגם זה יחזק את הקשר הבין דורי, נגיד, בין תושבי המועצה לבין הבוגרים, וגם זה יחזק את הקשר של הלומדים שלנו עם העולם האמיתי, זה לא ייצור את הבידוד שלפעמים קיים בשיטות המסורתיות, וכל הדברים האלה יוכלו לבסס באמת למידה ברמה יותר גבוהה. רמת החינוך במועצה תהיה גבוהה כמובן ומצטיינת, אבל גם אחידה בין כל מוסדות החינוך. אנחנו ממליצים על אחידות, אבל גם על ייחודיות. זאת אומרת, ברור שאנחנו לא רוצים שכל מוסדות החינוך במועצה יראו אותו דבר. הכוונה היא שתהיה איזושהי תפיסה חינוכית משותפת, אבל שבתוך זה כל מוסד חינוכי בהנהגת אגף החינוך של המועצה ימצא את הייחודיות שלו ויפתח אותה באוטונומיה שלו, מתוך התחשבות כמובן בצרכים וברצונות של אותה קהילה שלומדת שם ובקהילת המורים והמנהל או המנהלת וכולי. אנחנו מדברים גם על למידה דיפרנציאלית, למידה אישית, על מענה מתאים למתקשים אבל גם למצטיינים. זאת אומרת, אין שיטת חינוך שמתאימה לכולם, וילדים מצטיינים הם לא בהכרח גם אלה שצריכים להיות העוזרים של המורה או של המורה. זכותם לקבל תנאים מתאימים להצטיינות שלהם ולהתקדם בתוך המועצה, בתוך מוסדות החינוך של המועצה. זה מחייב כמובן שוב הרבה יצירתיות והרבה גמישות, אבל זה משהו שקורה ויכול להתקיים גם במועצה שלנו. מה שאנחנו מדברים עליו ומה שאנחנו חשבנו בוועדה הוא לא משהו שייחודי למועצה שלנו, כי יש איזה שהם קשיים מיוחדים שקורים פה או איזה נקודות חולשה שדווקא קיימות אצלנו. השינוי הזה בחינוך או בתפיסת החינוך הוא חלק ממהפכה עולמית, אוקיי? הוא חלק מהמהפכה שקורית בהרבה מאוד מהמדינות המפותחות וגם בישראל, אפשר ללמוד את נושא של באמת החינוך בארצות סקנדינביה או בפינלנד, על איך הם נהיו מובילים במבחני פיזה, במבחנים שבודקים לא ידע, אלא בודקים איך לומד עושה שימוש בידע שהוא רכש כדי להיות, להבין יותר את העולם. במוסדות בפינלנד למשל יש, אין כמעט פיקוח של המדינה, כל מוסד חינוכי מקבל את התקציב שלו ואת תוכנית הלימודים שלו, הם מחליטים מה לימודי החובה, וזה נותן הרבה מאוד כוח ומוטיבציה גם לצוותים החינוכיים. זאת אומרת, הצוותים כבר לא מקבלים בהכרח מערכי שיעור ואמורים, בין אם זה מעניין אותם ובין אם לא, ללמד באותו אופן, אלא הם מחויבים להיות בעצמם לומדים. ובהיותם לומדים הם מקיימים עם הילדים קשר שהוא קשר הרבה יותר דינמי והרבה יותר מתפתח מאשר לקחת נושא, ללעוס אותו, לשנן אותו ולצורך העניין להקיא אותו אחר כך במבחן. ושוב, זה לא משהו שבהכרח רלוונטי או ייחודי למועצה שלנו, זה משהו שקורה והרבה מאוד מועצות כבר קראו לזה להשתנות ברשויות שלהם. מה שייחודי, אני חושבת, אולי יותר מהכל בפינלנד ומה שקרה שם, זה שיש שם חברה שהיא מגויסת כל כולה לחינוך. ואם אחת ההמלצות המרכזיות, ואני חושבת שזו גם הייתה המחויבות של ראש המועצה מלכתחילה, להפוך את החינוך לדבר מרכזי במועצה, ולהפוך אותו להיות באמת הדבר, הנכס האנושי והנכס המועצי שאנחנו יכולים לפתח, עם תחושת שליחות, עם גאוות יחידה, עם התגייסות מאוד מאוד גדולה, ובאמת אני חושבת שגם הסגל שילמד אצלנו פה במועצה יוכל להגיד, אני מלמד במועצה אזורית זבולון, וזה נותן לי נקודות ייחוס מאוד משמעותיות. ההמלצות המרכזיות שלנו, חלק מהן ככה כבר הזכרתי, זה לחשוב על המועצה כולה כקהילה. זאת אומרת, גילינו, לא להפתעתנו, שביישובים יש הרבה מאוד ידע. תהליכים שקרו בתוך יישובים או בתוך קהילה, לפעמים הם משותפים עם יישובים נוספים וקהילות נוספות, ויש הרבה מאוד משמעות בללמוד איזושהי למידת עמיתים. לא כולם צריכים לעשות את אותן טעויות, יש טעויות שנעשו ואפשר ללמוד מהן, באמת בתוך איזושהי קבוצה של ניסיון משותף וידע. בנוסף, או אפילו עוד יותר לחדד, את הצרכים המיוחדים של החינוך במגזר הערבי, שגם עליהם למדנו במהלך העבודה שלנו, על המאפיינים של החינוך הזה, על המאפיינים של הקהילות, וחשוב להבנתנו שיהיה איזשהו צוות חשיבה לעניין הזה, חוץ מהצוות הכללי שעוסק בכל הישובים. אחד הדברים למשל שהמלצנו זה על למידת שפה. אנחנו מועצה מעורבת, יש פה גם מגדר בדואי ערבי וגם מגדר יהודי. שפה היא כלי, אוקיי? היא דרך. אם הילדים במגדר הערבי ילמדו עברית והילדים במגדר היהודי ילמדו ערבית מדוברת, אז מעבר לזה שיש להם עוד שפה וזה הופך אותם באמת לאזרח העולם הגדול, הם יוכלו לתקשר, לא ברמת בהכרח, אני יודעת מה, לצרכים כאלה ואחרים, אלא לצרכים באמת בין אישיים, למשל ללמידה משותפת. פרויקטים משותפים, להיכרות יותר טובה עם התרבות אחד של השני. ואחד הדברים שאנחנו נוכל עוד אי אלו שנים להגיד, מי שגדל במועצה האזורית זבולון, גדל להיות אדם שמכיר את התרבות בעצם של המדינה שלנו. אוקיי? זה נראה לנו דבר חשוב. דיברנו או חשבנו ככה על מה נכון שיקרה מבחינת בתי ספר היסודיים במגזר היהודי, ואנחנו לא יודעים לנסח את זה ברמת הפרט הכי קטן, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שכדי שתתקיים אותה תפיסה ואותו חזון חינוכי, צריך להיות בית ספר שמצד אחד הוא קטן מספיק כדי לאפשר איזושהי אינדיבידואליות והיכרות אישית עם כל לומד, ומצד שני הוא גדול מספיק כדי שיהיה פה איזשהו מגוון ואיזושהי אפשרות למשחק ולשינויים כאלה ואחרים. יש חשיבות לזה שיהיו לפחות שני בתי ספר יסודיים במגדר היהודי, שבסופו של דבר באמת יזינו בית ספר על יסודי גדול יותר. חלק גדול מהערכים והעקרונות שדיברנו עליהם שואבים, שאובים מהחינוך הדמוקרטי. למדנו גם את הנושא הזה לא מעט. זה יכול להיראות בכל מיני דרכים, אבל כן חשבנו שבמועצה שלנו יש עקרונות שראוי שיונחלו לכלל תושבי המועצה. חלקם מתייחסים באמת להיכרות של כל עומד עם עצמו, לאיזושהי בחירה כאמצעי ללמוד כישורים של סדרי עדיפויות, ניהול זמן, דברים מהסוג הזה, קשר משמעותי שדרכו ילד או נער לומד, וכל מיני דברים שהם באמת למדנו אותם כחלק מהלמידה שעשינו בנושא של החינוך הדמוקרטי. המחשבה היא שבאמת המסקנות האלה צריכות להיות מחולקות, חלקן בטווח היותר קצר, אנחנו מדברים על נניח משהו בשנה, שנתיים הקרובות, ואחרות בטווח יותר ארוך. אנחנו חושבים שאפשר כדי ללמוד כל הזמן, אנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך דינמי, להתחיל איזשהו פיילוט בבית ספר אחד או שניים, בכיתה אחת או שתיים, וללמוד תוך כדי תנועה, להגדיר את המטרות, להגדיר את היעדים, כמובן לאור תפיסה חינוכית, ולעקוב אחרי זה כל הזמן, כדי שבאמת התהליך, לך שיושלם באופן הדרגתי ויערב את כלל ילדי המועצה, יהיה תהליך שכבר הופקו ממנו הרבה מאוד לקחים. כמו הרבה פעמים, הדרך של הראשונים תהיה דרך שעליהם לומדים, אבל זה לא בהכרח דבר רע. זה באמת תהליך קפטני שבו לומדים ומתקדמים. צוותי חינוך שיהיו מעורבים בתהליך הזה יקבלו באמת אוטונומיה והובלה, ויוכלו ללמוד ולהפוך להיות ארגון לומד ומתפתח, תחושת שליחות, גאוות יחידה, באמת הרבה מאוד דברים שבסוף הופכים להיות האיכות של החינוך שהילדים שלנו מקבלים. בנייה של תוכניות למיצוי יכולות ייחודיות, הזכרתי את זה כשדיברתי על העניין של המצטיינים, של התלמידים המצטיינים, כמו גם כמובן תלמידים מתקשים, שישארו בתוך המועצה, ילמדו מתוך תושבים, יש פה הרבה הרבה ידע, יש פה משאבים, הון אנושי באמת משמעותי, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות בתוך המועצה, ולתת מענה מתאים לאותם ילדים שיגדלו להיות בוגרים משמעותיים. בהקשר של החינוך החברתי, שבעצם אנחנו מדברים על החינוך שאחרי שעות החינוך הפורמלי, אנחנו חושבים שצריך לחשוב את זה כרצף. אם אנחנו ממליצים על איזושהי תפיסה או איזשהו חזון מועצי, אז נכון שזה יהיה משהו שיעבור מעבר לשערי בית הספר או גדרות בית הספר, והשפה תהיה אותה שפה שמדברים עם הורים ומדברים עם צוותים מדריכים בחינוך החברתי, ובעצם יהיה פה איזשהו תהליך רציף של חינוך או של תפיסה חינוכית, ששוב יש לה אחידות אבל גם יש לה מידה רבה של ייחודיות יישובית, מוסדית וכו'. הדבר הזה מתקשר גם למערך החוגים למשל, איזה, אם אנחנו חושבים על תפיסה חינוכית, אז איזה חוגים מתאים לחשוף את הילדים ואת הנוער שלנו. באמת זה נושק לתחומי החברה, הרווחה, באמת כל מה שתחת האגף החדש שנבנה, המחלקה או היחידה למניעת התנהגות סיכונית, כל הדברים שבאמת היום עובדים, אבל הם עובדים קצת אפיזודית, וחשבנו שנכון לכנס אותם תחת אותו תהליך רציף. בטווח הבינוני חשבנו שכמו שהזכרתי קודם, שהעקרונות של החינוך הדמוקרטי הם עקרונות שבהחלט הולמים את תפיסת החינוך המתקדמת בעידן המודרני. האופן שבו ימומשו, האם זה יהיה באמת בתוך מוסד חינוכי, באופן עצמאי ואוטונומי, כבית ספר נפרד, כל הדברים האלה באמת הם דברים שצריך ללמוד אותם, והם בהחלטה או בהנהגה של אגף החינוך. המנסה שלנו כאמור היא שכן יהיה לזה מקום, גם אם אותם ערכים נכנסים לתוך בית הספר או בתי הספר או מוסדות החינוך בכלל, במידה ויש ביקוש או צורך של תושבים שתהיה פה אלטרנטיבה, זה בהחלט מתאים ללמוד אותה וללמוד באיזה תנאים יכולה להיות ממומשת. וכמובן זה אולי בטווח הבינוני הארוך וארוך הטווח, שבאמת תפיסת החינוך המועצתית תאומת בהחלטת מועצה ותשתנה כל הזמן, תתעדכן כל הזמן, תלמד כל הזמן, ותהיה משהו שבאמת המועצה פועלת לפיו והוא חרוט על דגלה. אני אגיד באמת לסיכום שאנחנו לא יכולים היום לחנך ילדים לפי תפיסות מיושנות ולצפות לקבל ילדים אחרים או בוגרים אחרים שיהיו ממושמעים אבל גם נגיד יצירתיים. החברה השתנתה, העתיד משתנה כל הזמן, וגם החינוך צריך להיות שונה ולהשתנות. אנחנו ממליצים לכם על תפיסת חינוך מועצתית שהיא מתקדמת, שהיא תהיה המיינסטרים, הזרם המרכזי של החינוך במועצה, וזה יהיה החינוך שכל ילד וילדה במועצה האזורית זבולון יקבלו. ככה ילמדו הילדים שלכם, ככה ילמדו הנכדים שלכם, ככה לא אומר זה המוצר המוגמר וזה הרמטי, אלא ככה באופן המשתנה והדינמי. ובאמת אני חושבת שזו האחריות שלכם כנציגי הציבור, כמי שזו המשמרת שלכם להוביל את המועצה, לשים את החינוך, בהמשך באמת למה שראש המועצה ניסח, לשים את החינוך באחד המקומות הראשונים, אם לא המקום הראשון, זה המשאב המרכזי שאנחנו, שיש לנו, הילדים. לקחת על זה באמת אחריות, להוביל את זה, לעקוב אחרי זה, לשאול לגבי זה, ללמוד את הדבר הזה, ולראות שזה מתממש. זהו, אז אני רוצה באמת להודות לכם ולראש המועצה ולמנהלת אגף החינוך ולכל חברי הוועדה שוב על באמת על גם על המחויבות וגם על ההתגייסות וגם על באמת תהליכי החשיבה המאוד מאוד אינטנסיביים שעשינו בחודשים האחרונים. אז תודה.
תודה על הפרזנטציה ועל העבודה. אני רוצה לשאול אם יש שאלות מחברי המליאה וגם אנשים נוספים בוועדה שתרחו בבר ורוצים להוסיף משהו, אז בבקשה. נתחיל בשאלות. כן.
אם נעלה בית הספר מעורבים בזה? הוועדה היא ועדת תחילות של תושבים. והמחשבה הייתה שהתושבים הם הצרכנים של החינוך וזכותם לנסח את המחשבות שלהם, את החזון שלהם. זה לא משהו שהוא מנותק ממנהלי בית ספר. מנהלי בית ספר יש להם הרבה חופש לבדוק מה מתאים להם בתוך זה. אבל יש, וגם יש משרד החינוך, ויש עוד כל מיני גורמים שמעורבים בחינוך, אבל המחשבה, וגם זו הייתה המחשבה הראשונית, שלתושבים יש גם זכות להביע את דעתם, מה הם היו רוצים לראות בחינוך של הילדים שלהם. אז מנהלים לא מורחקים מהתהליך הזה, הם מוזמנים אליו מאוד, ויש להם עוד דרך ארוכה לעשות מהנקודה הזו. בטח זה עונה.
שאלות נוספות.
יש עוד משהו להוסיף מהחברי הוועדה שלכם? יש להם עוד משהו?
אתה יכול לשאול, ואם אין להם מוסיפו אחר כך.
וקודם כל,
חמוד ימי חוואלד.
אני שמח על הוועדה הזאת שקמה, או על זה, ובאמת כל הכבוד לכם. על העבודה שאתם עושים, היא יעלת פה נקודה שהיא לפחות לי מאוד חשובה, השפה. ללמד שפה גם במגזר הערבי הבדואי, ואני רוצה להגיד פה זה משהו ואולי יגיד לי גם כן, אני כבר, זה קדנציה של שיתי לי פה במועצה, ואני כבר 5 שנים מנסה, וכל ערב יום שואה, כל מליאה שלנו לפני יום השואה, אני העליתי את זה כמה פעמים פה, ביקשתי שיכניסו את זה אלינו לבית הספר, שיתחילו ללמד שם, שהילדים שלי לא יצטרכו רק בצבא לדעת על השואה ומה היה בשואה. אף אחד לא עושה עם זה כלום, ואני בטוח גם עכשיו לא נעשה כלום, ואמרתי את זה פעם האחרונה, נדמה לי לפני יום השואה, נכון? תזכירו לי, נכון? ואני בטוח שלא נעשה עם זה כלום, נכון?
עדיין לא.
לא התקדמו עם זה. אז אם לא תתקדמו, אם נענה פה דברים ולא יתקדמו, אני חושב שאתם תעיר של הדבר הזה, וגם שהמועצה צריך לעשות עם זה איזה משהו. כי נשאיר את זה ככה, ואם שם ילמדו גם שפה, זה לא יעזור לאף אחד.
גם תרבות וגם שפה וגם היסטוריה.
גם תרבות, גם שפה, גם הכל.
גם כבוד, הרבה דברים.
נכון, אני לא רוצה להגיד עוד דברים, אבל אני מעדיף.
תודה חמודי של רון.
יש פער, גם בשאלה שלך, שבמקום יש פער של תחזית ותוכניות גדולות לבין הצרכים הקרובים למיידיים, לבין איך אתה מבצע בתוכנית די גרנדיוזית, אם אני מצליח להבין אותה, שמגיל, אתה כבר מגיל ב-60, אתה חושב שאתה מבין, אתה הולך למכללה ללימוד לחינוך היום, ומסתכל על הספייס שיש שם, איך שהם היום לומדים, אמורים לחינוך גופני, זה עולם אחר שלא קיים בכלל בבית הספר בהשוואה למה שהקימה. וזה המורים העתידיים שלנו שלומדים שם, בסוף מגיעים לבית ספר שהוא בסגנון פרידריך השני, אני נקרא לזה ככה, אבל אחד הוא עושה מבחינת יכולת ביצוע. אני גם חושב שזה פה השאלה, אני חושב שזה גם גדול על צוות מצומצם בתוך מועצה להוציא פרויקט כזה, והשאלה הראשונה שאני מבקש שגם עלה בדיונים קודמים, אם פרויקט הזה צריך להיות מובל על ידי חברה חיצונית, חברה פנימית, בסדר גודל הזה, יש פה תהליך ארוך, סנף שנתי, יש פה פיילוט, יש פה שלבים שונים, זה נראה לי אדיר, עצום, בתקציב אתם אומרים, אז זה בכלל טוב, אני מוכן להשתמש בו, אבל בעיקרון, עליי זה נראה ענק, משהו כאילו זה העתיד, שנזכה לראות אותו, אבל צריך לנהל אותו, המשמעות של זה שמישהו צריך היקף עבודה של עובדים, אני לא חושב שראש חינוך ומכם עובדים שיש בתוך נכונים לנהל פרויקט אדיר כזה ושינויים, גם פיילוט יהיה להם קשה לנהל את זה בתפיסה שלי בעבודה כזאת. זה חשיבה גם איך מתארגנים לדבר כזה, לא מבחינתי איך המועצה מתכננת להתארגן למהלך כזה שיקרה לו עשור לצורך העניין הזה.
נענה, אני אתייחס לזה. שאלות נוספות או הערות או תוספות? יש אנשים דברים נוספים מהוועדה, יש דברים נוספים, כי אנחנו נציינתי את המסגרת, חמודי, נציינתי את המסגרת בהתחלה, זה באמת עיריית פתיחה, זה דיון ראשון, אני מדגיש את זה עוד פעם. אם אין דברים נוספים, אני רק רוצה לסכם, אני לא אמרתי את זה בפה מלא בהתחלה, אבל אולי אנשים הבינו, אני מקבל את ההמלצות הוועדה במלואה. אני חושב שזו התחלה טובה. מה שמוצג פה, ואני מדבר על הנייר, לא על הפרזנטציה, לא שהפרזנטציה סותרת את הנייר, היא לא, אבל היא מוצגת בצורה אחרת. הנייר שחולק לכם, אני מאמץ אותו באופן מלא, כמובן היה לי גם דיאלוג אליו עם הוועדה, ואני חושב שזו אמירה הזאת, היא מחייבת. עכשיו, איך עושים את זה? רון צודק, זו משימה ענקית, והיא לא משימה, היא גם לא משימה לימים הקרובים. אבל צריך להתחיל לעבוד עליה, ודבר ראשון זה לקבל את זה, שזאת הדרך, זה המתווה לקבל את זה, ואולי אורית, תגיד גם כן, כי אני יודע שאורית מקבלת, ושוחחנו איך מתחילים לטפל בזה כבר בתוך המועצה, ואורית תרצה את עושי, ויש פה מחויבות, איך בדיוק, אנחנו בוודאי לא בשלים היום, אני חושב כך שאנחנו הולכים לטפל בזה, בהמלצות הוועדה, ויש פה משמעות, ויש פה גם משמעות לטווח הקצר, אופרטיביות, שאנחנו מתכוונים להם, יש פה גם נציגים שהעלו את הנושא של החינוך הדמוקרטי וכולי, שזה משמעויות לדברים שכתובים, אנחנו מתכוונים לטפל בהם ומחויבים להם. עכשיו, אנחנו נחשוב בזמן הקרוב איך לעשות את זה, איך לשתף גם את התושבים, את הציבור, איך לעשות את זה פה בפנים. הוריד תוביל את התהליך, נעדכן את המליאה מעת לעת בתהליך הזה. זה, אני חושב שהצעד הראשון נעשה, ואני גם רוצה גם להודות לחברי הוועדה שעשו את זה כמובן בהתנדבות והגיעו פה בערבים ודנו על זה, וזה לא דיונים קלים, והיה גם מתח. אני לא תשתף לדיונים, אבל אני יודע בשוליים, כל מה שקשור בחינוך זה תמיד נושאים רגישים, אז זה היה גם בהחלט דיונים רגישים, אבל זה מעצם הנושא. אבל בסוף כן התאחדו על המלצות, וגם דאגו לשכנע אותי, ושאני יכול להגיד היום שאני עומד מאחורי המלצות האלה, ושזו התחלה נכונה. רואית, את רוצה להסתיק משהו?
אני משליך ברוח הזאת, שאני גם מקבלת את ההמלצות, רואה בזה דרך חיים, גם היום כמנהלת, גם בעבר כמנהלת בית ספר, גם בעבר היותר רחוק כמורה או כסגנית או כאחת שהובילה תהליכים פדגוגיים בבית ספר. אני כן חושבת אני כן מרשה לעצמי להגיד שהוועדה הייתה ועדה ציבורית, והיא באמת לא ישבו בה אנשי חינוך, והיה אחד ממקורות המתח. ואני לא חושבת שאפשר להתייחס לכל מה שיש במועצה היום כאל שאין כלום ואנחנו צריכים לעשות כל תחילת מהפכה, וחלק מהתשובה שלי לשאלה שלך לגבי הדרך. עוד אני יודעת שחינוך נריטה למרחקים ארוכים, מתחילים בקטן, אני מסכימה עם הילה ועם הוועדה שמקורות הכוח הם אצלנו, אנחנו הולכים חברות חיצוניות, אנחנו לא הולכים לעשות מאומות בפעם אחת, כי זה לא עובד ככה. צריך לקחת לנו את הכוחות, יש לנו בתי ספר שמקיימים למידה אחרת, לא ב-100%, צריך לשאוף בהתחלה ש-20% יהיו 40%, וצריך להשתמש בעיקרון שבו האנשים שיודעים להוביל את זה, בלמידת עמיתים ובשיתוף בתוך המועצה יובילו את זה. יש לנו גם הרבה אנשי חינוך וידע, אלא אם אחת מהם, שיכולים להירתם לדבר הזה. אני כן חושבת שברמה המיידית, השוויוניות והדאגה לכל המוסדות ולכל בתי הספר, היא תהיה, היא מעל הרגליים גם כממלאת מקום, והיא תהיה כמובן גם בעתיד וגם בהמשך. ואני כן מאמצת בלב חפץ את הגישה שבה הדיונים לא יכולים להיות, וראיתי הכי כמנהל בתי ספר, זה לא יכול להיות שרק צוותי חינוך ידונו, ורק בקיבוצים או ביישובים ידונו, ורק ההורים ידונו, אנחנו חייבים לעשות את הדיון הזה במעגלים, בוא נגיד, תאורה למתמטיקה, נגיד בדיאגרמות, ויש דברים שהם רק של המוסד החינוכי, אבל יש לו השקה עם ההורים, ויש לו השקה עם החינוך הבלתי פורמלי, ויש לו השקה עם ועד היישוב, ואני חושבת שבנוכחית אנחנו כבר היום הלכה למעשה, מייצרים את המדיניות הזאת באיזושהי ועדת סטטוס, יכולה להגיד כבר הבוקר שראיתי מתחילים ראשונים אחרי חודשיים עבודה, רחוק מלהיות אופטימלי, אבל צריך קצת למות בחינוך.
וגם משאבים משאבים.
טוב, אבל משאבים הוא לא שאל, כי הוא ראה שיש הרבה כסף.
אבל אני דואגת להגיד, זה חובתי גם היה לנו. התחילו להשקיע
משאבים. החינוך במועצה האזורית זבולון היום הוא חינוך טוב. בואו לא נתבלבל. אבל אני אומרת בפה מלא, גם את זה אמרתי כמורה, כמנהלת ספר, ואני אומרת את זה גם היום כמנהלת אגף. יחסית למה שהמועצה משקיעה, החינוך צריך להיות במקום מעולה. וכשאני אומרת מעולה, אני לא מדברת על ציונים. אני מדברת על תלמידים שהם יוזמים בחברה שלהם, ביישובים שלהם, שהם ראש גדולי, שהם נוטים עמדה, שהם משנים מציאות, שהם מוכנים לתרום. ובזה יש לנו הרבה עבודה. דווקא מהמקום, ואני רוצה להגיד כאן בעדינות מלאה, שאני לא, אני דיברנו על זה הרבה בוועדה, אנחנו לא יכולים להגיד שהחינוך לנו במגזר היהודי ובמגזר הערבי בדואי, מתמודד עם אותם אתגרים. בשם השוויוניות, המחויבות שלנו, לטפל בכל אחד מהמקום שהוא נמצא בו. כי כשיש בעיה של שפה, אתה לא יכול להתחיל לדבר על למידה משמעותית ובסיס פרויקטים וכולי. אז שכל כך כל להבחן ולעבוד כל אחד מהמקום שלנו נמצא. זה אתגר ענק, אבל
תודה אורית, ואולי אני אמשיך רגע את מה שאת אומרת, ואני אגיד ככה בתגובה למה שאורן אומר, שזה לא שבנקודת הזמן הזאת אפשר כבר לדעת בדיוק איך הדרך הזאת הולכת להתגלגל. אז יש בהחלט משאבים בתוך המועצה, וליך ש, או אם בכלל יצטרכו עוד איזשהו סיוע חיצוני, אז יש באמת חברות שמתמחות בדבר הזה, אבל זה באמת היה גם המנדט של
חברות, יש קולות קוראים היום
בנושא. זה באמת לא היה המנדט של הוועדה, וזה לפתחה של אורית כמנהלת אגף החינוך.
בסדר, אז אנחנו נסכם כאן, אני חושב שהדברים הם ברורים והתהליך הוא חשוב, אנחנו מחויבים לו ונמשיך אותו, ואני אדווח גם למליאה מעת לעת כפי שציינתי, ותודה לחברי הוועדה, אנחנו נמשיך פה במליאה
לשני
סעיפים, הרבה תודה שהגעת, הרבה תודה על העבודה שלכם, תודה רבה, תודה יאללה.
בוא נעשה את הוועדה לעניין הביקורת.
כן, אנחנו עוברים ל... אנחנו עוברים ב...
שלמה
בוזי מבקר את הסעיף הבא, הסעיף הבא שלנו סעיף מספר 5, התייחסות המועצה לתוך הביקורת שהיה בעקבות מאזן 2018.
לא, הוא לא קודם ידבר קצת על ועדת ביקורת ביישובים, ואחר...
לא משנה. שלמה, מה אתה רוצה להתחיל?
כמה משפטים על ועדות ביקורת לא הרבה, נלך לדוח ואז...
אין בעיה.
אני רוצה להתחיל קודם כל את התהליך שאנחנו עוברים מול הוועדים המקומיים ביישובים. ועד מקומיים ביישובים למעשה היא מהצלת סמכויות שאנחנו כמועצה מעצירים לו את האחריות ומצפים ממנו להתנהל בדיוק כמונו מבחינת האחריות הכספית והניהולית כשירות לתושב. כמו שיש לנו ועדת ביקורת שבודקת את ההתנהלות של המועצה, יש גם בוועד המקומי ועדת ביקורת שבודקת את ההתנהלות של הוועד המקומי ונותן דין וחשבון לציבור שבאמת מתנהלת בהתאם לשקיפות, התנהלות נאותה ומבחינת השירות היא מעשה האחראית כדי שהציבור ידע שהוא מקבל את כל השירות. ועדת הביקורת ביישובים הן חובה. אז כשאנחנו מדברים מול משרד הפנים, או מה אנחנו מחויבים בהגדרה של הסמים שלנו מול היישובים, כמו שיש ועד מקומי שהוא חובה, כמה יש ועדת ביקורת שהיא חובה, היא זאת שצריכה לבדוק ולתת לנו דין וחשבון. ועדת הביקורת מורכבת ממתנדבים. המתנדבים האלה אנחנו פונים אל היישובים בכל קורא, מבקשים מהתושבים להתנדב מי מוכן להיות ועדת ביקורת, מי שמוכן להתנדב, אנחנו בסך הכל, אין לנו מיון גדול, כי אם אין כל כך הרבה התלהבות להיות ועדת ביקורת, אנחנו מצפים שהם יבואו, אני מנחה אותם מה לעשות, אני מלווה אותם, אני נותן להם דגשים במקומות מסוימים, אני יושב עם כל ועדה בנפרד, אני יושב עם כולם ביחד, בפורום מסוימים שאנחנו יוצרים אחת לקדנציה, ומלווים אותם, ובסך הכל יש פה איזשהו תהליך של עבודה משותפת, שאנחנו רוצים כמועצה, שוועדת הביקורת תעבוד בצורה תקינה. מה זאת אומרת תקינה? שתיתן לי דוח אחד בשנה. דוח אחד בשנה, ולא משנה לי למה, אני נותן מספר פרמטרים שאני צריך שיבדקו את הוועד, אבל דוח אחד בשנה שייתן לנו איזושהי אינדיקציה שהוועד פועל בהתאם לחוקיות, להתנהלות הנאותה, לשקיפות, בתהליך מאוד פשוט. לצערי הרב, בשנים האחרונות יש לנו ועדת ביקורת וכמעט בחלק גדול מהיישובים. התוצאה מבחינת התפוגה, קשה לי להגדיר אותה כתפוגה, אין לי תוקף. עכשיו, מה שמאיר לנו משרד הפנים, ואפרופו הדוח הכספי, מבקר משרד הפנים אומר לנו, חברים יקרים, אתם נדרשים להעמיד ועדות ביקורת וגם לקבל תפוקות מוועדות הביקורת. וכשאנחנו לא עומדים בזה, אז אנחנו מקבלים מערה, ואנחנו לא עומדים בזה, אין לנו שום אינדיקציה מול היישובים. באמת שאכן היישובים האלה פועלים
המועצה אמורה למנות את הוועדה?
או הוועדה המקומית. המליאה היא הגורם הממנה את ועדות הביקורת. אנחנו פונים ליישובים בכל קורא, מבקשים מתנדבים, המתנדבים מוצגים על ידי הוועדים כאלה שמעמידים את עצמם בבחירה, אין לנו הרבה מה לבחור, אל תדאגו, ומאלה אנחנו בוחרים את האנשים.
מה אתה עושה כשאין לך מועמדים?
קודם כל, או כשאין לי מה לעשות, כשאין לי אנשים, בוא נגיד ככה, קודם כל כשיש לי, אני מלווה את אלה שיש לי כדי שבאמת ייתנו לי את התפוקה. כשאין לי, אני מונה פעם או פעמיים ושלוש לוועד המקומי ולתושבים, ואומר לחברים שלהם, אני אבקש להתנדבים. במידה ולא יהיה, וזה מה שביקשתי מעמוס כרגע כתהליך, כי אין לי ברירה, אלא אנחנו צריכים להשתמש גם בסמכויות, אנחנו אומרים ליישובים שבמידה ולא נקבל מתנדבים, נאלץ למנות מקרב גורמי חוץ, כאלה מהם פרילנסרים, שיעשו ביקורת על הוועד המקומי, ויתנו לנו כמועצה אינדיקציה, ולוועד המקומי כאינדיקציה, מה קורה בוועד? העלות של זה היא עלות שולית, ומבחינת התפוקה, ומבחינת הדין וחשבון, מבחינתנו היא נותנת לנו איזושהי הבנה שהמערכת מתנהלת אחרת כמו שצריך. ההערה שקיבלנו היא הערה ממבקר משרד הפנים, שאין לנו ועדות ביקורת. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו, גם בקיבוצים, יש ועדות ביקורת, הן מפעילות מבקר פנים, שהוא למעשה נזכר, מביאים אותו כגורם חיצוני, אבל לא עושה ביקורת על האגודות. אני צריך כדי להכשיר את ועדות ביקורת של הקיבוצים, שיעשו לי נושא אחד על הוועד המקומי, כדי שאני אוכל לקרוא להם ועדת ביקורת של הוועד המקומי. כרגע, הם מבחינתי, קשה לי להגדיר אותם כוועדת ביקורת של הוועד המקומי. זה למעשה בכמה מילים על ועדות הביקורת. ומה שאנחנו כרגע קיבלנו, קיבלנו הערה שבשמונה ועדים אין לנו...
זה מופיע לכם על זה.
לא מולו ועדות ביקורת לשמונה ועדים מקומיים, ואנחנו אומרים שאנחנו הולכים לעשות תהליך. התהליך הראשוני הוא הסברה, תהליך של קול קורא ליישובים. במידה ולא נקבל שום התייחסות כזאת או אחרת מהיישובים ולא נצליח למנות, ביישובים שלא נמנה, או ביישובים שיהיה מינוי והוועדת ביקורת לא תיתן את הדוח כמו שאנחנו מבקשים מהם, אנחנו נאלץ למנות בשנה הבאה גורם חיצוני שיעשה את העבודה. זאת הערה הראשונה שקיבלנו בדוח הכספי. זה התכנסנו בוועדת הביקורת ודנו בזה.
בזה, וזאת ההמלצה של ועדת הביקורת, למליאה לאמץ את ההמלצות האלה. עמוס אימץ את זה, ומבחינתנו אנחנו אומרים לכם לאן אנחנו רוצים להגיע. ההמלצה השנייה היא הדוחות הכספיים. כמו שאמרתי, ועדת הביקורת בודקת, אבל יש לנו עוד גורם שבודק. יש רואה שממונה על ידי הוועד המקומי, יש לנו דרך אגב סמכות של המועצה גם למנות את הרואה חשבון הזה, אנחנו נתנו בהתחלת מהצלת הסמכויות לוועד המקומי שהוא ימנה. הבעיה שהוא לא עומד בלוחות הזמנים שנדרשים על ידי משרד הפנים, ואז יש לנו פער בין הזמן שהם נדרשים, שזה 30 באפריל, לבין הזמן שאנחנו מקבלים, לפעמים אנחנו מקבלים גם בדילי של חצי שנה ולפעמים יותר. יש פה גם אחריות מקצועית לרואה חשבון של ממונה, וגם אחריות של הוועד המקומי. ומבחינתנו, כשאנחנו מקבלים כבר כמה פעמים הערות כאלה, אני אומר לכם שזה גם פוגע בנו כמנהל תקין. לכן, מן הראוי שגם פה אנחנו נציג לוועדים איזושהי אמירה. שאומר חברים יקרים, אם הרואה חשבון שאתם נכנסים לא עומד בדרישות החוק להגיש עד ה-30 באפריל את הדוח הכספי, את הדוחות המוכרים, נאלץ למנות אנחנו רואה חשבון, הוא יקבל מאיתנו את ההנחיות, ולמעשה הוא יהיה מחויב לנו. חלק מזה זה ההתנהלות שלנו מול הרואה חשבון. אלה מעשה גם, זאת ההערה השנייה שקיבלנו ממבקר משרד הפנים, ומבחינתנו זאת ההמלצה גם למליאה לאמץ את ההמלצות שלנו.
לקבל את המלצות המבקר, אין פה
הרבה מה... לקבל, ובעצם לא מלצות המועצה.
אני מדבר בצורה עדינה, אני אומר ש...
אמרתי גם כי בצורה עדינה, אבל בצורה יותר ברורה אולי. לקבל את המלצות המבקר, וכרגע יש לנו ועדי, שאנחנו רוצים לאשר היום את הוועדות ביקורת שלהם, והשאר יבואו בפעם אחרת.
נכון, יש לנו שני ועדים שהציגו חמישה מועמדים, זאת אומרת, הציגו את המועמדים שלהם, אנחנו ממליצים על חמישה מועמדים בכפר ביאליק וחמישה מועמדים בנופית, שמקרב האנשים ש... עושינו קול קורא.
מי מליץ מבעד עבודת כפר ביאליק? מבעד עבודת כפר ביאליק?
הוועד לא צריך להמליץ.
הוא אמר כרגע שהוועד...
לא, ועדת ביקורת.
הוועד פנה והמועצה פנתה. קיבלנו רשימה מהוועד מי פנה אליו, שהם מעוניינים להיות ועדת ביקורת.
זאת הרשימה שוועד...
זאת הרשימה שקיבלתי, כן. קיבלתי שישה.
לא הוועד בוחר אותם, לא הוועד בוחר אותם.
לא מדברים על מי בוחר.
כל מועמד שהגיש. אף אחד לא ימליץ, כל מי שיש מועמדות. כל אחד יש מועמדות.
אבל הוועד עצמו כאילו הייתה עמדה?
הוועד אין לו עמדה.
העמדה שלו לא רלוונטית.
הוועד מבחינתנו לא קובע מי בוקר אותו. אנחנו כמועצה פונים בכל קורא ניטרלי לגמרי לתושב.
זה לא מינוי מטעם. זה לא קשור למינוי מספר. כל השנים היו שלושה מועמדים.
נכון, אנחנו יכולים למנות...
מה יעשו החמישה?
רגע, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אני עכשיו חוזר. יכולים להיות עוד שלושה או חמישה. מאחר ויש חמישה, אני מברך אותם, מחבק אותם ואומר להם, תתחילו לעבוד. אני מקווה מאוד שהם באמת יעבדו גם בהרמוניה ביניהם וגם בהרמוניה עם הפעל. במידה ולא יהיה לי דוח מהם עוד שנה, אז אנחנו נגיד תודה רבה לשירות, אנחנו מודים לכם על ההתנצלות, ואנחנו ניקח את זה מבקר יצרני, לא קרה שום דבר. במידה והם יעמדו ברשות, אני אעשה אותם, כי אני אהיה הגוף המקצועי שייתן להם את ההוראות, אני אשמח מאוד לראות אותם.
אני
שומע.
מה השתנה עכשיו שאתה חושב ששלושה לא יעשו את העבודה של החמישה?
אני אגיד לך משהו. קודם כל,
פשוט מאוד, אתם מכניסים חמישה אנשים נוספים לבעל על מנת שכמו שאתה אומר, יצאו שם ההרמוניה.
אני לא מכניס לבעל.
לא לבעל, זה היה ביקורת.
תראו, אני רוצה להסביר משהו. אני, באתר שלי במועצה, יש לנו באתר במועצה.
אני שאלתי אותך שאלה.
אני נותן תשובה.
לא, זה לא תשובה. התשובה היא איך אתה תעלף עכשיו חמישה אנשים במקום, איך תחנך חמישה.
אני לא מחנך.
לא משנה, תעמוד עליהם. הרי מה קורה בעבודה שותפית? אני חושב שיש בחירות לאיזה ועדת ביקורת. האנשים האלה מחויבים בתאריך מסוים, למסור את הביקורת שלהם לאספה הכללית. זה לא ניתן לעשות את זה ברשויות מקומיות, וזה ברור גם למה. אבל מפה עד לבוא ולמנות אנשים שכל הכוונה שלהם לחבל בעבודת הבעל, זה מה שקורה. אז יש טעם להיוועדות עם הבעל עצמו, מי יהיה חברי הביקורת שלהם. אם זה אנשים לא ראויים, ולא אמרתי שהם לא ראויים, אבל יש כאלה שהם ראויים יותר, הם יותר מזוהים במרחבות עם הבעל, ולא רוצים לחכים עם העבוד
המזוז.
אז יש,
זה סיום. אני חושב שאתה
משתמש
במילים קשות, אני רוצה
להסביר לך. עוד שנייה, אני אוסיף רגע לפני שאתה ממשיך. קודם כל, ידיד. שנייה. ידיד. הדרך למנות ועדת ביקורת קבועה בחוק. יש מועמדים, המועמדים, ידית לי אשים, הולכת לי בסביה, ועכשיו יש יותר מועמדים, אולי הם יעשו עבודה טובה יותר, יש, התנדבו מועמדים, יש אפשרות למנות עד חמישה חברי ועדת ביקורת, נבדקו המועמדים שהציעו את מועמדותם, כולם נבדקו ונמצאו על פניו ראויים. ככל שימצא שהם, קודם כל הם יקבלו הנחיות, מה מותר להם ומה אסור להם לעשות במסגרת עבודתם, המבקר ינחה אותם, לא פרוצדורה, סליחה, לא פרוצדורה, סליחה, תפקיד ועדת ביקורת, זה לא רק פרוצדורה, ידיד, אני לא אפרט לך, תן לי שנייה להשמיד, זה לא רק פרוצדורה, זה גם מה המטרה של ועדת ביקורת ביישובים, המטרה של ועדת ביקורת ביישובים היא לא לנגח את הוועד המקומי, והיא לא לכבד בעבודתו. סליחה, עם כל הרבה, אתה עוד לא יודע מה יהיה, אתה לא רואה... אוקיי, ככל שמישהו יתברר שהוא לא עובד כמו שצריך, הוא לא יהיה.
רגע, אני אתן לך את כל התמונה. החוק אומר ברשויות מקומיות למנות ועדת ביקורת דווקא מקרב האופוזיציה. תקשיב רגע, שנייה אחת. סוף סוף בינינו, שאני בקשר מאוד רצוף עם יושב ראש הוועד ומלווה אותה בכל תהליך הפעולות שלה, ואני עדיין אומר, ואני אגיד גם לוועד המקומי, אם אנחנו נראה שוועדת הביקורת משתמשת בהתנחויות שלה לניגוח, אני אדבר עם שלומית ואגיד לה, את לא רוצה תשובות, אז תפקיד של ועדת הביקורת להעביר נושא ביקורת אחד ואותו לבדוק, היא לא הולכת לבדוק את ההתנהלות היומיומית, היא לא הולכת לבדוק את הפעילות השוטפת, זה לא התפקיד שלה. ואם לא ברור, זה פשוט אני נמצא שם כדי להסביר. ובאמת אני אראה דוח ביקורת אחד. ואם אני אראה, אנחנו מכירים גם התנהלות אחרת של אולטימטומים וכל מיני סיבים משפטיים. זה לא יהיה. אם אנחנו נראה התנהלות כזאת, אני מבחינתי אומר לוועדת הביקורת, אבל אתם סוף אתכם. זאת אומרת, יש פה איזשהו ליווי שלי וגם של המועצה לוועד המקומי, לוועדת הביקורת. אנחנו נשתדל לעשות גם השתלמות כדי שיבינו את התפקיד שלהם ואת הסמכויות שלהם ואיפה הגבולות שלהם. זה לא טעות. יש אנשים שחושבים שאם הם ועדת ביקורת, הם הולכים לנהל את הבעל. הם הולכים לבדוק כל יום מה הם עושים ותיתן לי את הדברים האלה ותכון שזה לא התפקיד של ועדת ביקורת. לכן אני אומר לך, אנחנו נלווה גם את ועדת הביקורת וגם את הוועד המקומי. כל בעיה שלא תהיה, זה יהיה בפורום שלי ושל אורית כדילמה. ואם יש בעיה מסוימת, אני אגיד לה, עברת את הגבול. אנחנו אבל רוצים שבשורה התחתונה תהיה שקיפות בתוך הוועד, וגם זה יקל על הוועד. כי אם הוועד מבין שבודקים אותו, והדוח שלה...
שלמה, אנחנו רוצים רק לקצר קצת, כי אנחנו יש לנו עוד סעיפים. בסדר. יש פה עד שם הקצרות, הוועדת ביקורת לא יושבת בוועד. היא לא יושבת בישיבות הוועד, והיא לא חלק מהוועד. ופה אנשים לפעמים לא... היא עושה פעם בשנה, בסוף השנה, תתקן אותי מהיצועי, 3 חודשים אחרי סיום השנה, דוח ביקורת, היא לא חלק מהוועד, היא לא יושבת...
היא לכל ישיבה, היא מונעת.
מה?
אני רוצה לשאול
שאלה.
חמודי, תשאל ואנחנו נסתכם. יש לנו פה הצעה גם לזה וגם לנופי.
בואו תוכלו. רגע.
אני אתמול הייתי בישיבות בנק, אני צריך להיות כחבר מועצה בישיבות בנק. ישבה שם ישיבה ועדת ביקורת, יש ועדת ביקורת,
נכון?
זה לא אחד מהשמות שאני רואה פה.
מי יש בה?
הוא לא רוצה להשאיר.
לא משנה, זה לא מישהו מהשמות.
רגע, חמאס.
אני לפני שבוע נפגשתי עם חברי ועדת ביקורת בנופית, הסברתי להם בדיוק את התהליך שאנחנו עוברים. יש חמישה חברים שמקבלים עם אביאל ועם רחל שרי, אלה האנשים שמופיעים פה. זה האנשים שאנחנו רוצים לאשר אותם. אם יהיה שינוי...
אולי זה עבודה, ולא...
עם אביאל ורחל שרי. אם יש שינוי, חברים יקרים, הוועדת ביקורת זה לא משהו משמיים. אתם רוצים לשנות, אפשר להחליט. יבוא לעינה, אנחנו נחליט, זה לא בעיה. זה הרשימה שמתואמת עם
אביאל. אנחנו לא במצב של כפר ביאליק.
אז אני שמח.
מי שאלה לפה.
אז אני אומר, זאת הרשימה.
כמובן שיושבים אנשים אחרים.
זאת הרשימה.
למה שאלה הגדולה של האגודה?
לא, לא, זה לא מהאגודה. לא קשור לאגודה.
אנחנו משתתפים בישיבות של הוועד בדרך כלל. אני לפחות לא מודע לשמות האלה. עמודה יואב. אני מבקש... מבחינת נופית, לא להצביע כרגע או שאני אתנגד, כי אני רוצה לבואו שזה מקובל על הבעד.
זה לא צריך להיות מקובל על הבעד,
את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל אני יכול להצביע כשאני רוצה.
אתה יכול להצביע כשאתה רוצה, זה נכון.
התייחסתי עם אביאל בוועדת הביקורת ביום ראשון שעבר בעצם, דיברנו על הדברים, התחלף לי בינתיים בן אדם אחד, נכנסה מישהי אחרת, תאמין לי שאנחנו מתואמים, זה לא מגיע אליי.
זה לא שאנחנו
אוהבים את מה שקורה.
מה לעשות?
זה כאילו פנק
שעבר את
הביקורת. רון. שלמה. שלמה וחיים, אני חושב שיכולים לסכם את זה.
אני מבקש לאשר אותם.
אני חושב, עם אביאל, אנחנו חושבים, הגיעו, רגע, הגיעו בקשות, ישבנו כמו בוועדת ביקורת של המועצה, שלמה הציג, הגיעו מועמדים, נבדקו על פניו, כמו שאורית אומרת, אנחנו לא עושים להם בדיקה אחרת, על פניו, אנשים מעוניינים להיות פעילים ולהשתתף, ומצאנו נכון, להמליץ על חמישה אנשים, בכל מקום, הגיעו יותר על חמישה אנשים, ואני חושב שאתה רצת לדרך, זה הכל, אנחנו לא פוסלים אף אחד, אם יש דרך למישהו ניגוד עניינים או דברים אחרים, הוא יחתום, יחתם, אורי תחתום על איתו, מולו, הוא תחתום מול אורי, תחתום ניגוד עניינים, ואין עם זה שום בעיה בנושא הזה. מספר חברי הוועד, אני לא יודע.
תשעה.
אז חמישה, זה פרופסיונלי. חמישה חברי
ועד בכפר ביאליק,
שלושה חברי...
לא, אבל הגישו יותר מחמישה, אתה יודע את זה כמידית, בוא נסתכל. הגישו יותר מחמישה, הגיעו יותר מחמישה ואתה יודע. איתם
מקסימום חמישה.
לא, גם חשבנו זה גם נכון שבנופית בכפר ביאליק גם באחרים יהיה אותו מספר, זה לא קדוש. ובואו נסכם את זה.
נחם, כן. נחם, הבת שלו, אני לא שומע.
לא יודע, אבל עכשיו מתחלפים, אז הכל נסיים. אני רוצה לסכם, אני לא רוצה... אני מציע, הצעתי לקבל את ה... הצעתי לקבל את ההמלצה של ועדת ביקורת של המועצה. שלמה, שלמה, לקבל את ועדת ביקורת של המועצה, להשאיר את חמשת המועמדים בכפר ביאליק, חמשת המועמדים בנופים, אם יש מישהו מסתייג, בסדר, ובהתנגדות של ידי, ובואו שיעשו עבודה, נאחל להם בהצלחה, ושיעשו עבודה טובה, ואנחנו מטפלים ככה בכל היישובים דרך אגב, זה רק התחלנו עם נופים, וזה מקרה, וכולם, ולא יוצא מן הכלל, יהיה ועדות ביקורת, ולתקן את הליקויים. אני עובר לסעיף הבא, יש לנו שני סעיפים שאני חושב שהם לא ארוכים. הסעיף הבא, לפני האחרון, זה אישור הלוואת בעלים, החברה לפיתוח זבולון. החברה, כפי שציינתי, התחילה לעבוד, ואנחנו צריכים בשבילה מה שנקרא הון חוזר, ברשות הציבורית זה נקרא שם אחר, אבל זו אותה משמעות. פשוט הון התחלתי להתחיל לעבוד עד שהפרויקטים ייכנסו, זה תשלומי משכורות, זה תשלומי שכר דירה, זה תשלומים שוטפים, וספי בדק את הצרכים ומה אנחנו צריכים, ויציג את הצרכים ונאשר אותם. בבקשה, ספי.
אז ערב טוב, שוב למעשה יהיה כאן אישור, נראה גם אחר כך בפעם פעמיים, אבל היום זה אישור הראשוני, והאישור שבעצם נותן לנו את הזכות להמשיך לפעול מול משרד הפנים בנושא. החברה לפיתוח זבולון, חברה שקיימת כבר הרבה שנים, עבדה עד היום די בצורה מנומנמת, רוצים להפעיל אותה, דיבר על זה עמוס בצורה נרחבת למעשה מה שנכנס לתפקידו. כחלק מהפעילות, כל חברה רצינית, יש הוצאות, יש הכנסות, יש פער זמן ביניהם, בצורת חום חוזר לאותו פרץ זמן. מצאנו, הסתכלנו על העלויות שכר, עלויות הטיפול של החברה, ואנחנו רואים שהם הזדקקו לבערך 2 מיליון שקל במקסימום, כמו שטיפה פחות, אבל כ2 מיליון שקל לצורך פעילות ולצורך להגעה למצב שבו המנהלים באמת יכולים להתרכז במטרות החברה ולהוביל אותה לפרויקטים, ליעדים, לרווחיות, ולא כל הזמן לרוץ אחרי מקדמות ואחרי דברים אחרים שיראו בסוף את מצבם וגם יקשו עליהם ביותר על התפקוד. בדקנו מול משרד הפנים, הרצון שלנו, שלי, להגיע למצב של מה שמכירים את השם הלוואת בעלים, כלומר הלוואה שניתנת למספר שנים ואחרי מספר שנים חוזרת לבעלים, למועצה, אנחנו הבעלים של החברה. האפשרות השנייה זה הלוואה רגילה, האפשרות מצד השני זה מניות, להשקיע במניות.
בוא תרכז במה אנחנו מציעים.
בהצעה שלנו, הלוואת בעלים, 2 מיליון שקל לחמש שנים, אנחנו מתחילים להריץ את זה היום מול משרד הפנים, במידה יהיה לנו כאן את האישור. ברגע שיהיה את כל האישורים, אנחנו נצטרך לאשר את זה פה בסוף, כתבר. זה השלב שבעזרתו אנחנו עושים את זה.
זה הלוואה שהמועצה נותנת, לא מקבלת, נותנת והתקבל את זה חזרה. אנחנו גם בעלים של 100%. המועצה היא בעלים של 100% של החברה הכלכלית.
מתי לה רצת
היו הכנסה את החברה הכלכלית? אנחנו הזכיר עמוס קודם על פרויקט מועקים שאנחנו רוצים לקדם. פרויקט תקים, מבנה ש...
אי ככה זה צריך לגרדל בשביל...
35 מיליון, אם הם מקבלים אפילו את ה-30 מיליון, מקבלים את ה-6%.
התקורה של החברה, זה עוד לא סוכם, 6% זה עוד לא סוכם, היום הייתה ישיבה על זה, מתוכנן 6%, זה 35 מיליון שקל, ונתחיל לעבוד מולקים על מקדמות.
אני
מכיר את
זה, אני מכיר
את זה. 6% זה, מה?
הסטנדרט שאנחנו מתייחסים לך זה משקל, שזה החברה הכללית שלכם.
משקל יציאו להם 7%.
7%, תלוי מה זה כולל, תלוי מה
זה
כולל.
אבל זה אמור להתכסות, אמור להתחיל להתכנס בשלושה עד שישה חודשים
כסף. מה דברים זה משהו שמקובל? מקבלים? זה מופנה באבני דרך?
לא.
אולי כנגל
לשכון
שם.
מקבל לגוף
שלא קיים.
יש כל שם, מתחיל
לעבוד.
לא, קיים.
זה א' לגוף שקיים.
של המועצה. זה בעלות מלאה של המועצה.
תרסו אותי על המילה שלנו.
לא, לא, אבל לא. הוא פועל בצורה מאוד מינורית, אבל הוא רק בבעלות של המועצה, ככה שאין פה...
נכון. נכון.
רק בבעלות של המועצה, לכן אנחנו לא חושבים.
אתה יכול להסתמך שיש לו הכנסות, אתה משער שיש לו הכנסות.
בעלות 100% של המועצה. זה הביטחון. הביטחונות זה שזה 100% המועצה.
לא, אני רוצה לענות בצורה קצרה במילה.
עדיין לא.
הפעילות, זה חלק מהדברים, זה פעילות, אנחנו דיברנו קודם על מתן, שהוא עושה את זה כבר 10 שנים במועצה בצורה מוצלחת, מריץ את זה, בין אם זה בבית ספר רמות זבולון, שבדיוק נעשה ככה, הוא רק עשה את זה במסגרת המוצא, היום הוא עושה את זה במסגרת חפז, זה לא משהו שיש לי פתאום פלק, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע מה יש לזה עוד.
זה מוצאות מועצה ועובר לרוחלת
הכלית? כן, כן. זה בדיוק
הרעיון,
ושזה
יתפתח להרבה יותר. בסופו של דבר. בואו ננסה, אנחנו לא דואגים פה לביטחונות, מהסיבה היחידה שזה 100% המועצה. זאת אומרת, אנחנו פה הבעלים ושני צדדים, אני יושב ראש, פה נמצא בתפקידי, חבר מליאה ושם אני יושב ראש. אני חושב שמבחינת הביטחונות זה סביר לגמרי, וזה גם לא סכום ענק, אני מציע לאשר את זה, שזה יתחיל להתגלגל, זה סכום מינימלי ושיאפשר לחברה להתגלגל.
יש לנו בעיה לגבי הפרויקטים הראשונים.
אנחנו לא דנים רק בפרויקטים עכשיו.
רגע, אני לחברה הזאת, היא אחראית על הפרויקטים.
כן, אבל...
זה לא.
אבל
עכשיו... אני רוצה תשובה, אני אומר שתשמע, לפחות את זה, את ה...
התשובה היא די חד משמעית, אם לא תגיד מה אני לא יודע להגיד, אבל ככלל הפרויקטים הישנים קשורים למועצה, אינם קשורים לחפז.
כולם. אנחנו מדברים היום על החברה הכלכלית, והחברה הכלכלית שהיום מחדשים את הפעילות בה, צריך כסף כדי להתחיל לתפעל את החברה. זה לא קשור לפרויקטים שהיום מבוצעים דרך אגף הנדסה. הם, זה שני גופים שונים.
לא.
יש פה היום את שלום, הוא גם מנהל אגף הנדסה, הוא מקדם את
הפרויקטים. זה השקעה בפיתוח, וזה השוטף שיש לך
ב... לא, שוטף, וזה לא שייך בכלל לחברה הכלכלית, אין שום קשר. את התשובות שאתה צריך לדבר עם אורית, ותפגשת את ה... תדבר עם אורית, אבל זה לא קשור לסעיף הזה, זה מה שאני אומר.
אורית ושלום, אני חושבת.
אורית ושלום, זה לא קשור לסעיף הזה, ואני בקשה... מציין, אנשים תומכים בזה שנאשר את זה, מי שרוצה להסתייג, מי שרוצה להסתייג, שיסתייג, בסדר, מוסטפה מסתייג ונגד זה, וגם אחמד, את התשובות נתנו, ואני אישרנו את מתן הלוואת בעלי, וסעיף המשיך לטפל בזה. עוברים לסעיף האחרון, סעיף של טברים, אני חייב להגיד מילה הקדמה, זה לא, זה יותר פרוצדורות פה בטברים ולא טברים, במיליה הבאה, ולכן יהיה גם טברים, כי בינתיים מתאספים היישובים, וגם נתחיל את הישיבה בדוח שפה נתבקשנו להגיש אותו, זה כל הטברים שניתנו מתחילת השנה ליישובים. אז זה לא נשכח, זה יהיה אלי דוד, הוא לא נמצא בחוד, הוא העלה את זה, ואז יהיה דיון גם על טברים נוספים. היום זה פשוט כמה פרוצדורות שחייבים מבחינת משרד הפנים, לסדר אותם, וזאת כל המטרה. ספק, תנסה שאנשים...
זה נמצא בחוברת.
בחוברת תסתכלו אם אתם מכירים בדרך כלל בדף שם יש שלוש טבלאות. טבלה ראשונה טברים חדשים, טבלה שנייה שינויים, טבלה שלישית סגירות. כאן אין טברים חדשים הפעם. כמו שאמרתי בסעיף הקודם, השארתם לי היום לקחת הלוואה, אני מתחיל את התהליך, עובד, עושה מה שעושה. בסוף זה יחזור אלא לאישור כטבר. גם לפני מספר חודשים השארתם לי לקחת הלוואה, לתקציבי פיתוח. אנחנו החלטנו בחודשים האחרונים לא לחכות שההלוואה תגיע, ואישרנו בינתיים פרויקטים מתוך הקרן. מה שעכשיו אנחנו עושים, אנחנו מחליפים את הקרן בהלוואה. למה אני צריך אותך משל זה? ככה. זה הנחיה של משרד הפנים, ואני
כנסת... מה תגיד ככה? זה הנחיה של משרד הפנים, כן. זה מוקלט הכל, זה הכל מוקלט.
את הככה תזכקו. משרד הפנים, אני מתנצל לצלך. הטבעה הראשון, אם אתם רואים, 1286, הנגשה כללית בית ספר מופית, ואיפטין, למעשה זה בעיקר מופית, כבר דיברנו על זה, משרד החינוך נותן משרד הפנים, מהקרן פיתוח שהיה לנו, אנחנו מורידים 100,000 ומגדילים, הטבעה בפועל היום, אנחנו יודעים שהוא יהיה יותר ממה שחשבנו, הבנו שזה 600 ומשהו אלף המינימום, ולכן אנחנו מוספים 200,000 מהלוואה, כלומר החלפנו קרן פיתוח בהלוואה עם הגדלה.
החבד בית ספר, בית כנסת, קיבוץ יגור, עוד פעם פרויקט שכבר דובר פה, אושר. כאן יש שני שינויים. בזמנו קיבוץ יגור חשב שהוא יעשה את הכסף מכספיו, הוא בא ואמר אני רוצה את זה מתקציב הפיתוח שלי. לכן הורדנו מקנות המועצה עבדים מקיבוץ יגור, הוספנו מהלוואה עם הגדלה של 50, בעצם 25 אלף על כל אחד. סך הכל 250 אלף בעצם מתקציבי מהכספים של המועצה, ש-125 זה הלוואה שזה מהקנות פיתוח, ו-125 זה מתקציבי הפיתוח של יגור. דבר הבא, נגישות פיזית לליקויי ראייה בזבולון. משרד החינוך כל כמה זמן נותן לנו תוספת כסף לליקויי ראייה. מאוד חשוב לאשר את זה עכשיו, על מנת שנוכל לעשות את הפרויקטים במהלך החופש, ולסוף החופש זה יהיה מוכן. מרכז נוער ויגור, עוד פעם, כפי שאתם רואים, אין שינוי בעצם בכמויות, רק המרה של תקציבי הפיתוח והלוואה. כנ"ל הסדרת גדר מגרש ספורט בכפר חסידים, מה שהיה בתקציבי פיתוח עובר להלוואה, עוד פעם שיפוץ, אותו דבר, שיפוץ, אותו דבר, שיפוץ בספר נופית, הכל אותו הדבר. בסגירה, תוספת כיתות בספר ניצני זבולום, הפרויקט נגמר, טיפה גדל, היה יותר ממה שחשבנו, סוגרים אותו. קשור למה שאמרתי בהתחלה, כשסוגרים את הדבר הוא תמיד מאוזן, וזה עכשיו בשביל האיזון, אנחנו מגדילים אותו בעוד קצת כסף, בעוד כ-200 אלף שקל, כמעט 300 אלף שקל אפילו, שזה חלק ממשרד החינוך וחלק מאיתנו, ועוד שלושה פרויקטים שפשוט סוגרים, שמאוזנים, וצאת את פחסים, מעלה קצת יותר ממה שרצינו, זה היה שם פעילות עתימה, ולכן לא ידענו את המחיר הנכון בהתחלה.
למה אתה עובר מקרן להלוואות? יש איזשהו
עיקרון
פה? אתה
מתכנן
על קרנות,
ואחר כך
עובר
להלוואות? לא. תכננתי על הלוואה, וביקשתי את אישורכם לקחת הלוואה ונתתם לי. לצערי לקח למשרד הפנים חצי שנה לגרום את התהליך שאתם אישרתם לי, על מנת לא לעכב את הפרויקטים. לדוגמה, אישרתי את זה מהקרן, ועכשיו אני ממיר את זה חזרה להלוואה. בספר נופית רציתי שירוץ מהר, אם הייתי אומר לבית ספר, כולם עצרו. עד שאני חייב לגמור את הסיפור הזה, יקח לי עוד איזה חודש. זה הסיבה.
מדובר על סגירה ועל העברה, אין פה שום דבר חדש. אני לא רוצה שאנשים יגידו שלא נאור שמאשרים תוך כדי ישיבה דברים חדשים. אני צודק, אין פה שום דבר חדש. ובישיבה הבאה אנחנו מתכוונים להקדיש סעיף מרכזי נושא תברי. זהו, אני אישרנו את זה, יש פה גם ביקורת של משרד הפנים, וזה היה חשוב לאשר. אני מתנצל על הדרך המהירה של גבורת תברי. וסעיף אחרון, זה שני סעיפים בתוך שונות אחרונים שהייתי תציג, ואחד מהם נוגע לשלום, מהנדס, תצא החוצה, אתה יכול כבר להניע את האוטו גם.
לא, הוא צריך לעזור לנו לסדר פה.
כן, אל תניע, כן. כן,
קו המים,
אתי, בבקשה. אתי, בבקשה.
טוב, רגע, במליאה הקודמת אישרנו... בשתי מיליות השארנו את עמוס, את ג'קי ואת מיטל ברק מאושה להיות חברים בוועד המנהל של מעברים, גם הצגנו את מעברים. מסתבר שהיינו צריכים לאשר שהם גם חברים באסיפה הכללית וגם בוועד המנהל. אני רק צריכה את התיקון הזה שיהיה כתוב בפרוטוקול לגבי שלושתם. מאושר? תודה. זה ממש טכני. הדבר השני שאנחנו צריכים לאשר, גם במליאה הזו אושר ההעסקה של שלום בחוזה אישי. שלום הגיע עם ניסיון של 14 שנים כמהנדס מועצה, הוא היה בכפר יונה. משרד הפנים במקרים כאלה מאשר עד 95% משכר בכירים. אנחנו אישרנו לו 85% בפעם הקודמת. אבל בגלל שנות הניסיון שלו, הוא אישר לנו 90%. עכשיו, הוא נתן לנו אישור מבלי שנביא את זה למליאה. אני חושבת שבגלל שהגדרנו ואישרתם 85% וקיבלנו ממשרד הפנים 90%, בגלל הניסיון שלו, אני צריכה שהדברים יהיו מסודרים ולא יראו פעם פער איך יש פה 80% ואיך קיבלנו 90% ממשרד הפנים. אז אני מאשרת את זה פה או מביאה את זה לידיעת המליאה, זה לא אישור אפילו. אני מביאה את זה לידיעה של המליאה.
90% משכר בכירים במקום 80% שהמליאה
החליטה.
85% שהמליאה החליטה.
לא, גם יש אישור של משרד הפנים, אבל רצו שזה יהיה שקוף ולא בצורה...
אנחנו רוצים לסגור את הישיבה אם אין דברים נוספים שקשורים למליאה.
כן, דבר אחד, בסדר, עכשיו, אנחנו יכולים לקבל את הקטע הזה של שכר בכירים?
יש את זה, יש את
זה.
חמודי בהחלט.
בהחלט כן. יש גם הגדרות מאוד ברורות בחוזה מנכ"ל של משרד הפנים. אנחנו לא יכולים
לקבל.
תודה רבה.
לא, אבל תמיד ששורים למיליאר, מוסטפה.
כן, עכשיו אנחנו...
צריך הרבה את הזמן שהיה נשאי.
עכשיו אפשר, נגיד, לקחת, נגיד, יש לנו עוד שישה חודשים לקבל כסף מרשות המים. אז אני רוצה לעשות
את הקש
עכשיו,
לקח
הלוואה,
כאילו, ואחר כך... התשובה מהירה והקצרה, אני לא יודע בדיוק על מה מדובר. כלומר, כרגע פרידאו פרטים, כספים של מדינה, אם אני עושה את הפרויקט לפני שקיבלתי את ההרשאה מהמדינה, אני לא אקבל את הכסף. אני לא יכול.
כאילו,
אל תקבל.
אנחנו מודים להם, מודים לכולם.
תודה רבה לכולם. הישיבה הבאה תהיה בספטמבר.
אמור, 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 אמור,